אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב. למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. הבוקר אנחנו עם משחקי עבר ועתיד. נתחיל עם ספר חדש שמספר את ההיסטוריה דרך סיפוריהם של ילדים. אחר כך נהיה עם הרובוט החדש של בוסטון דיינמיקס, ואז נחזור אחורה להיסטוריה של הנייר, ונדלג שוב לעתיד עם שלוש סדרות מדע בדיוני חדשות. עורכת אותנו תמנה הולצשטיין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. את התוכנית הזו אנחנו פותחים בהיסטוריה של הילדות והילדים. לא מלכים אדירים, לא מלחמות חשובות, גם לא ממציאים גדולים, אלא יום בחיי 23 ילדים וילדות רגילים לאורך 1.5 מיליון השנים האחרונות. ספר חדש עליו עבדה הסופרת תמר וייס גבאי במשך עשור, מפגיש אותנו עם סיפורים של ילדים ברחבי העולם מתקופות שונות בהיסטוריה, וננסה להבין עכשיו מה ניתן בעצם ללמוד על ההיסטוריה דרך סיפוריהם של הילדים האלו. שלום, בוקר טוב, תמר וייס גבאי, סופרת ועורכת ספרים.
בוקר טוב.
ברכות על הספר הזה, הוא נראה ממש ממש מקסים. העבודה עליו, כמו שציינו, גם היא לקחה סוג של היסטוריה במונחים של כתיבת ספרי ילדים, זה בטוח.
כן, כן, גם שלי וגם יש לציין של המאיירת שעשתה עבודה פשוט מהמרת במובן הראשוני של המילה. אנשים אומרים שפותחים את הספר ופשוט מקבלים מכת יופי.
נכון, עם מאיירת נפלאה.
גם של שחזור המון המון פרטים היסטוריים, עם הרבה, התייחסה להרבה רפרנסים היסטוריים, ופשוט ניסתה לתת להם חיים, אז גם זה לקחת מה.
נכון, נכון. זהו, הספר כולל גם סיפורים וגם באמת עוד פרטים היסטוריים שונים שבעצם מלווים כל סיפור. אז אמרנו שהוא לקח לך הרבה מאוד זמן, כ-10 שנים של תחקיר, רק לא ציינו את שם המאיירת, נכון?
שירז פומן, כן, שירז פומן.
שירז פומן המוכשרת. אז ספרי לנו איך נעשתה העבודה עליו.
בעצם אני באתי החלטתי לכתוב על הנושא הזה, וכדי לצאת לדרך, פשוט ישבתי ודיברתי עם מומחים וחוקרים של התקופות השונות. עברתי פרק על התקופה, כמובן, היה גם תהליך של לבחור על איזה תקופות לדבר, קשה מאוד לבחור, ומאוד רציתי, בסופו של דבר, במידה מסוימת נצמדתי לטיימליין המערבי, הקלאסי, אבל גם מאוד רציתי לחרוג ממנו ולספר על אפריקה לפני האדם הלבן, לא בפרה-היסטוריה, אלא פשוט בשנת 1100 למשל. כן. או לספר על סין, או לספר על כל מיני. אז גם התייעצתי כדי לייצב את הטיימליין, כי אי אפשר לכתוב על הכל לצערי, וגם ישבתי מומחים לכל תקופה ותקופה, וניסיתי לקבל הכוונה, וגם מראש באתי מדי פעם עם כיוונים וסיפורים, וקיבלתי משוב. אחר כך גם ביקשתי מהם לקרוא את היצירות שכתבתי, אחרי שכבר אספתי הרבה מאוד מידע. וגם עברתי הרבה מאוד עם עצמי, תהליך שבו קראתי הרבה על התקופה, בעיקר על תרבות חומרית, על חיי היום-יום, על מנהגים, נימוסים, אמונות, דברים שקשורים פחות לתהליכים היסטוריים, כמו שאנחנו רגילים לחשוב על ההיסטוריה בהקשר של מאבקים בין כל מיני כוחות, וכמו שאמרת קודם, מלכים, המצאות, אלא באמת לחשוב על חיי היום-יום. ואז מתוך החומרים שאספתי לנסות לדמיין איך יכול היה להיות יום בחיי הילד או ילדה בתקופה הזאת, כשכמובן הם מושפעים גם מהאמונות, מהתפיסות, מההבניות, גם מההמצאות, גם מכל הדברים האלה. זה פחות
או יותר. בשנים האחרונות, זהו, אני חושבת שהספר הזה מצטרף למגמה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות. זה התחיל באמת עם המושג hair story, the have deal me history. זאת אומרת, הסיפורים שלא סופרו. באמת זה התחיל מנשים, ועכשיו אנחנו עדים בעצם להתרחבות גם לילדים. ילדים עוד פחות מנשים נספרו או נספרים פחות כשאנחנו נוטים לספר את הסיפור של האנושות.
נכון, אולי מעניין לציין בהקשר שהזכרת שכרגע הספר בדיוק יוצא גם עכשיו בגרמניה, ושם הוא נקרא Kid Story, שזה קצת משחק על
בית הספר. אה, יפה.
אז כן, אני חושבת שילדים מתייחסים אליהם פחות, אל נשים מתחילים להתייחס, אבל גם הרבה פעמים אל... אני חושבת אל נשים בולטות או מנסים, ובצדק, אני לא אומרת שלא, לתת שוב את ה... לגלות מחדש את המקום שלהם בתור משפיעות. ואני חושבת
זאת אומרת, את אומרת, לגבי נשים, אני צריכה שקוטע אותך, כלומר, בעצם מכוננים על האנשים שוב חשיבה הישגית, שנגיד אנחנו נוטים לשייך אותה לחשיבה שהיא גברית או פטריארכלית במהותה. אבל כשאנחנו מדברים על ילדים, זה בכלל לא הכיוון.
כן, אני חושבת שבאופן כללי אנחנו מחפשים לפעמים את היוצא דופן. אני לא מדברת על מה שקורה במחקר באקדמיה, ששם באמת יש חקר של תרבות הילד וכבר קיימים, זה גם כן מגמה של העשורים האחרונים, זה לא מאז מעולם היה, אבל אני מדברת על איך שאנחנו, שהיסטוריה פופולרית מסופרת, פחות היסטוריה של חיי היום-יום, וכשאנחנו מדברים על ללמוד מההיסטוריה, או אולי גם בהקשר העכשווי האקטואלי, שאומרים, חייבים ללמוד מההיסטוריה, אז מדברים על... בין עמים, בין גברים לנשים, בין כל מיני כוחות, ופחות רואים את המקום של האדם הפשוט, של משפחות. בהקשר לזה גם של נשים פשוט כאימהות, כמי שטיפח את הילדים. והילדים עצמם, שהם מתחת לכל זה, והם הרבה פעמים נרמסים מתחת לכל זה. גם בעבר ולדעתי גם כיום, נכון?
כן. השאלה היא כמה הסיפור הזה של כל החיים הקטנים, עד כמה הוא בכלל קיים בפני עצמו? למשל, אני חושבת על קטע מתוך הפרק שרלוט ושרלוט, שהוא בעצם פרק ה-14 בספר, המיקום שלו בטיימליין ההיסטורי הוא לפני כ-800 שנה, בנסיכות באזור שכיום מגרמניה, אירופה. אולי אני אקריא אותו קצת, זה בסדר?
כן.
מקובל עלייך. היום יום הולדתה של שרלוט, אבל היא לא יודעת את זה. לא בגלל שהיא שכחה, ולא כי ניסו להסתיר ממנה מסיבת הפתעה, היא פשוט לא יודעת מהו יום הולדתה, ומעולם לא ידעה זאת. כי ימי הולדת הם לא דבר שחוגגים או שזוכרים, או אפילו חושבים עליו בתקופה זו. היום, כמו בכל יום, היא יודעת שהיא בערך בת 9, או 10, ושהיא מצליחה לעשות דברים של ילדים גדולים, ושלחלק מהדברים היא עדיין צעירה מדי. וזהו. זה יום רגיל בשבילה. היא משוטטת בטירה גדולה ונפלאה, אבל זה לא לכבוד יום ההולדת. היא פשוט גרה שם. היא לובשת בגד חדש ויפה, אפילו עם כפתורים. אבל זה לא לכבוד יום הולדת שלה. פשוט באותה תקופה התחילו לשלב כפתורים לולאות בבגדים. ולמה הגעתי עד לכפתורים? כי בעצם הסיפור מספר את זה שיש כפתורים, והתחילו כפתורים, אבל הוא נמנע מלדון בהמצאת הכפתור. אבל אנחנו תמיד נכון. בעצם מושפעים מהמצאת הכפתור.
נכון, את מאוד צודקת. אני אנסה להסביר את המהלך שניסיתי לעשות כאן בצורה קצת אחרת. אני לא מנסה לטעון שלילדים יש איזו היסטוריה נפרדת, ועד עכשיו לא סיפרו אותה. אני מנסה לטעון שילדים תמיד היו שם, ושילדים תמיד נמצאים כאן עכשיו, ושבני האדם הרגילים והפשוטים ומשפחות וחיי היום-יום, זה בעצם אולי עיקר ההיסטוריה, ובכל זאת, המידה שבה אנחנו מדברים על זה היא מועטה, והמידה שבה ילדים, בני ימינו שלומדים היסטוריה, לא על זה הם לומדים, ככל הידוע לי בבתי הספר. ואני חושבת שיש כאן משהו מאוד מאוד חשוב, כן לשים לב עליו, כי הוא נותן איזושהי פרספקטיבה, שוב, כשמדברים על לימוד מההיסטוריה וכל מיני דברים כאלה, אני חושבת שזו פרספקטיבה, שחסרה, של החוויה האנושית בהיסטוריה, של להבין האם תמיד החיים היו כמו שהם עכשיו, האם... מה זה בעצם חיים? זאת אומרת, ילד בא לעולם, הוא בא כמו איזה גור בעלי חיים, נולד, ואז אנחנו כל הזמן מתחילים לספר לו מה זה החיים, צריך להתלבש ככה, צריך לעשות ככה, צריך ללכת לבית ספר, צריך להאמין בזה, צריך, ומתחת לזה ישנו את הדבר הבסיסי הזה, הדבר הביולוגי שנקרא חיים, ואנחנו מערימים עליו עבור הילדים שלנו ועבור עצמנו משמעויות, ושהן בדרך כלל נובעות מהאמונות שלנו והמוסכמות של החברה שבמקרה הוא נקלע אליה, והבניות שגדלנו לתוכה, ואני חושבת שזה מאוד פוקח עיניים, וגם לטעמי גם משחרר להבין שהדבר הזה שאנחנו חיים הוא לא חייב להיות ככה, והוא לא תמיד היה ככה, ויש כל מיני דרכים לחיות את החיים, והיו בעבר דרכים, ויהיו בעתיד דרכים אחרות.
לא, אני מאוד מסכימה איתך, ככל שיהיו יותר ספרי היסטוריה כאלו, שעוסקים באדם הקטן, גם אולי מנהיגים פחות ירצו לעשות דברים שירשמו בהיסטוריה באופנים מסוימים. אולי הם ירצו לעשות דברים אחרים.
אני חושבת, כן, נכון, אבל אני חושבת שבזה שאני, כמובן זה גם ספר שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד על ההיסטוריה, כמו שאמרתי, יש שם עושר של פרטים ומידע, וכמו שהדגמת גם אפילו עם הכפתורים. אבל באופן כללי, אני חושבת שכשקוראים את הספר ברצף, אני חושבת שהוא מראה איך ילדים ובני אדם הם לא שייכים להיסטוריה, ולא מחויבים בהכרח לכל המעשים הגדולים האלה, ולמחנות ולחשבונות ההיסטורית, אלא יש להם איזה קיום גם עצמאי שיש לו חשיבות ומקום. זה מין, את יודעת, אל מול אני חושבת, פשיזם ודה-הומניזציה מכל מיני כיוונים שאנחנו חווים כיום, אז זה משהו שאני מרגישה שהוא מאוד נחוץ.
אני מסכימה איתך. יש עוד תחושה שרציתי לחלוק איתך, האמת שזה משהו שהגיע יותר מהבנות שלי, והוא מאוד התחבר לי אל מול הקריאה בספר. מתישהו בקורונה, כשהכל היה כל כך מיוחד, אפשר להגיד, אז פתאום בוקר אחד הם אמרו לי, אמא, אנחנו חיות בהיסטוריה. ואני חושבת שההכרה הזו הרבה פעמים חומקת מאיתנו, אנחנו חשים שאנחנו חיים בהווה, ומשהו בספר הזה מחזיר אותנו למחשבה הזאת.
זה קרה לאנשים אחרים כל ה...
כן.
נכון.
אני רוצה שנסיים בספר שאני מניחה שהיה אולי הכי מאתגר לכתוב, וזה הפרק הראשון, פרק שנקרא ילדה בלי שם, אני אקרא גם ממנו כמה שורות, הוא ממוקם לפני 1.5 מיליון שנה באפריקה, כך זה מתחיל. הילדה הזאת היא אחת מבני האדם הראשונים שחיו בעולמנו. טוב, היא לא בדיוק בת אנוש כמונו, אבל היא גם כבר לא ממש קופה. המוח שלה גדול ממוח של קופים אחרים, והיא עומדת זקופה על שתי רגליה האחוריות. בכל בוקר הילדה מתעוררת בתוך הטבע, והיא מרגישה ממש חלק ממנו, כמו כל החיות. כמו כל החיות, היא מתהלכת עירומה, מחפשת אוכל, ישנה תחת כיפת השמיים, וחיה עם הלהקה שלה. בימינו, אנו קוראים ללהקה כזאת שבט בני אדם. אמא ואבא שלה, סבא וסבתא, דודות ודודים, וחברי שבט צעירים שהם אחים ואחיות למחצה, ובנות ובני דוד. כן, אלה חיים דומים מאוד לאלה של כל החיות, ובכל זאת, היום יקרה לילדה הזאת משהו שונה מאוד ממה שקורה לבעלי חיים אחרים. אבל רגע, איך קוראים לילדה? בעצם, האם יש לה שם בכלל? איך בעצם ניגש לכתוב את היומיום של ילדה כזאת, שבעצם אנחנו לא יודעים עליו שום דבר? אפילו המשפט החריג הזה, שאת כותבת שהיא מרגישה ממש חלק ממנו לגבי הטבע, אפילו הוא, את יודעת, הוא ככה מומצא. מאוד.
כן, נכון. תראי, בסופו של דבר, יש כאן שני דברים. קודם כל, היסטוריה, וזה, אני חושבת, כל היסטוריון והיסטוריונית יודו, שאנחנו לעולם לא נדע ב-100% מה קרה. יש סימנים. וזאת גששות, אנחנו מנסים לפענח סימנים. וכמובן, כשמדובר בפרה-היסטוריה, וכאן באמת ממש הייתה צמודה אליי הפרה-היסטוריונית הנהדרת שעזרה לי בנדיבות נירה אלברסון. וגם היא אמרה לי, תדמייני. בסופו של דבר ילדים הם ילדים, בני אדם הם בני אדם, ונכון שיש לי רק את ה... את העולם המוגבל שלי בסופו של דבר לספר, וגם אולי כדאי לציין שיש לו ספר אחרית דבר שמסבירה באמת את המהלך, את איך כתבת, מסבירה לילדים ולהורים הסקרנים איך כתבתם את הספר ואיך, ושם אני אומרת שיכול להיות שבאמת אילו היינו שואלים את הילדות והילדים האלה מה עבר עליהם, יכול להיות שהם היו מספרים דברים אחרים לגמרי ולא מה שאני סיפרתי, אני לא יודעת. בסופו של דבר זה גם חלק, כן, זה אמנם ספר מדעי, אבל הוא ספרותי, כמו שקראת ואפשר לשמוע, ובסופו של דבר ספרות זה האומנות של לנסות לשים את עצמך בנעליו של האחר, ולדמיין, ולסמוך על זה שהחוויה האנושית יש בה משהו בסיסי, שהוא דומה, ומשם יצאתי לדרך, יחד עם המידע שכן היה לי על... על מתי יש, אם נמצאו שרידים של שימוש באש, אז הילדה הזאת, אני אעשה ספוילר, והדבר המיוחד שקורה לה באותו יום בקטע שיקרה, זה שהיא מגלה שאפשר להשתמש באש במידה, היא עוד לא יודעת להדיק אותה, אבל היא מבינה שאפשר לעשות איתה משהו. אז כן. יחד עם הידע הזה, ויחד עם הדמיון והשערות שלי, נוצר סיפור.
נכון, וההיסטוריה תמיד שייכת לאלו שכתבו אותה בסופו של דבר.
כן, הנה,
אני מאוד מודה לך, ממליצה מאוד על הספר הזה, ההיסטוריה של הילדות והילדים שכתבה תמר וייס גבאי ואירה שירז פורמן. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה. בהצלחה
עם הספר בארץ ובעולם. תודה, תמר. הבטחנו מעברים חדים מהעבר אל העתיד שהוא כבר הווה. אנחנו עם בוסטון דיינמיקס, שכזכור פיתחה את הרובוט דמוי האדם אטלס. אנחנו כבר עוקבים שנים אחרי הביצועים שלו בתחום שיווי המשקל, קפיצות, עבודות, והנה החברה הודיעה על השבתתו. אוי אוי אוי, אטלס המסכן, אבל אין לנו מה לדאוג לו, שכן, החברה עומדת להציג לעולם את אטלס הדור הבא. נשמע על כך מהדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס, וחוקר במעבדת המחקר העצמאית של Spark Cognition. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
כן, כידוע... בניקוי אנשים שהתעוררו זעתה מתרדמת, או אנשים שהם נזק, נמצאים במערה בנגב, ומתנזרים מהבלי העולם הטכנולוגי, אני מניח שרובנו ראינו את ה... נחשפנו לאטלס, הרובוט הדורגלי של בוסטון דיינמיקס, ראינו אותו מפזז לצלילי... איך נקרא? זה צלילי שירה של The Weeknd, או כן. עושה פרקור בין ארגזים, או מרים מסעות כבדים, או לחילופין נחבט ונחבל ונבעט במורד מדרגות, זה איכשהו נעמד בחזרה.
שכל פעם שראינו את זה, תהינו, מה, זה מין, זה, 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 זה רובוט שעשוע, רובוט קרקס שבנו עבורנו, שנשתעשע ונגיד, הו, ראו את הקוף המתכת הגדול הזה.
כן, תראי, קודם כל, אז אני מסתכל על הרובוטים המרשימים סלש מבהיטים של בוסטון דיינמיקס, אגב, שם, אני לא יכול לחשוב על שם יותר תאגיד רשע בסרט ג'יימס בונד, מאשר בוסטון דיינמיקס, למרות שזה לא, אנחנו נדבר קצת על ההיסטוריה של החברה, בגדול זה לא, לא, לא בדיוק מה שהייתי מצפה שזה יהיה. המודל שלהם, די לאחרונה היה, אני חושב שגם עדיין, הוא... יותר טכנולוגיה שמחפשת יישום, או מאשר משהו שפותח לדנות על צרכים קונקרטיים. Mm. הם בונים את הרובוטים האלה עם יכולות מאוד מאוד מגוונות ומאוד מרשימות, ואז אחרי זה מחפשים מקרי שימוש, מה שאנחנו קוראים לו בלעז use cases, קונקרטיים בתעשיות. למשל, יש לך פיתחת את ספוט, שזה הכלבים האלה המגניבים, שיכולים לטפס על משטחים מאוד לא... נוחים, ומידך רגיסה גם יכולים לתקשר אחד עם השני ולשלוח אותו, ואנחנו דיברנו על זה גם בעבר בתוכנית, אז להם מצאו למשל שיבושים בשיטור או פטרול באזורים שקשה לבני אדם לפטרל בהם, או טכנולוגיות אחרות שאפשר להשתמש בהם למשל לחילוץ, משימות חילוץ במקומות שאתה לא רוצה לשלוח בני אדם כי זה מסוכן או כי קשה לנשום או כי אתה לא רוצה לסכן חיי אדם, בעוד שיש לי איזו הבחנה צינית לגבי זה ואולי נשמור אותה לסוף. אבל בכל מקרה הדבר...
בוא נחזור לאטלס, למה בעצם הוציאו אותו כרגע מהמחזור?
אז זהו, הסיבה שלשמה התכנסנו היא שלמעשה לא באמת הוציאו אותו, משדרגים אותו, מחליפים אותו. אטלס במודל הנוכחי שלו הוא רובוט שמבוסס גפיים הידראולי. זה מבוסס עם סוג של כאילו טכנולוגיה שאפשר לקרוא לה פניומטית. וזה מייצר אילוצים מסוימים, משית מגבלות מסוימות על יכולות התנועה. ולכן התבשרנו ממש עכשיו, בימים האחרונים, שבוסטון דיינמיקס משחררים גרסה משודרגת, אטלס, אפשר לקרוא לזה אטלס V2, שהוא לחלוטין על טהרת המערכות החשמליות. לכן אתה רואה גם הם פרסמו וידאו מעורר באתה, אין דרך אחרת לתאר את זה, שהוא הרובוט מתחיל במנח של שכיבה מוחלטת, ואז הוא נעמד על ידי זה שהוא מקפל את רגליו לאחור, במיני אדם שמקפל את ברכיו קדימה, כל הדרך לכדי מעגל, כך שכפות רגליו מונחות לצד האגן, ומשם הוא מתרומם, ואז הראש שלו מתהפך. זאת אומרת, הוא מתהפך כולו על צירו, מתוך כאילו מקום. המטרה הייתה כמובן הראש...
הוא עדיין דמוי אדם בכל הדבר הזה, צריך לציין. כלומר, זה כמו מין יוגיסט על, יותר מאשר הבחור הזה מהפרקור שראינו עד עכשיו.
אז האסוציאציה מאוד נדיבה, האסוציאציה שלי זה פולטרגייסט, כאילו, זה באמת, באמת אין דרך אחרת לתאר את זה, זה ממש משהו די, זה מורך, זה גורם לנו להתגעגע לפרקור, נגיד את זה כך.
לא, אבל אנחנו רוצה רגע את הכאב על זה, כי באמת עד עכשיו הייתה איזושהי החמדה באמת של הדמות של אטלס, ומה שאתה מתאר זה משהו שהוא, אימה, האם יש כאן איזשהו מהלך פסיכולוגי אחר של בוסטון דיינמיקס?
זו שאלה טובה, כי הרטורית על איפה, אגב, אני קופץ קצת משהו שאני אזכיר בזמן אחר, אבל ב-2022, בוסטון דיינמיקס חתמה לאמנה שהם מתחייבים לא לאפשר להשתמש ברובוטים שלהם לצרכים צבאיים, כאילו, לא אפשרו מה שקרוי באנגלית weaponization של הרובוטים שלהם. זאת אומרת, זה במקביל לעובדה שזה נראה...
בעברית זה נישוק, אבל זה לא נשמע כל כך מדויק.
כן, אין לי קשרים באקדמיה לשון עברית, ואני לא ממש יכול לערער על העניין הזה, אבל בכל מקרה, אני אומר, מצד אחד יש בו, כן עדיין בקו מאוד מאוד שימוש אזרחי, מסחרי, לא מאיים. מצד שני, המסגור הוויזואלי של הדבר הזה, קשה מאוד לנתק אותו, יש בו משהו מאוד, כאילו, שוב, מוטורד שלווה בדיוק משום שהרובוט הוא בסופו של דבר מאוד דמוי אדם בצורתו הכללית. אני חושב שיש פה איזה, בכל מקרה, נראה, הצהרה שאם אטלס היה בסופו של דבר, אטלס ההידראולי היה מאוד מאוד מתקדם כרובוט, אבל לא באמת יכולה להתחרות במלוא היקף יכולותיהם הפיזיות של בני אדם, זאת אומרת, זה תלוי בבני אדם, אני בטוח שהוא יותר טוב, יותר פיזי ממני, אבל לא יותר פיזי מאנשים שעובדים בחילוץ של אנשים שנקלעו בהריסות בניין. והרובוט החדש, גם לפי, קראתי במקורות נוספים, שהם טוענים שהוא הולך להיות משמעותית חזק יותר, בפחות ברמת המפרקים מבן אדם טיפוסי, יוכל לשאת מסעות כבדים יותר. זאת אומרת, יש פה כן איזושהי הצהרה.
טוב, זה המינימום שאני מצפה מרובוט, סליחה.
לא, וזהו, אתם אומרים את זה, יש איזה דבר כזה, נקרא זה הפרדוקס מואבק, שלמעשה המון מהדברים שנראים לנו מאוד קשים קוגניטיבית, אנחנו די יודעים ללמד בינה מלאכותית לעשות, אבל המון דברים שכל ילד בן שנתיים יגיע לעשות, הם מאוד קשים ויקרים לגרום לרובוט לעשות פיזית. זאת אומרת, אני זוכר לראות את הדוגמה, שנראיתי איזה חתול שהיה יותר צעיר, היה מסוגל להגיע לאיזה מדף, שקשה להגיע, וזה שהוא קפץ, היה קופץ על הקיר, תופס קונטרה מהקיר, ומגיע למדף. זאת בעיה שהצירוף של התכנון והגמישות והמפרקים והכוח שהיו נדרשים כדי ליצור רובוט שיעשה דבר כזה, זה טכנולוגיה שלפחות נכון לעכשיו לא ברור לי שהיא קיימת. ובשונה מרובוט, מבינה מלאכותית שמנצחת אלוף עולם בגו, לצורך העניין, שזה עשינו כבר לפני משהו כמו, עכשיו מפה לשם 8 שנים. אז זה כן מעלה שאלות מעניינות לגבי בדיוק המקום הזה של הפיזיות. זה גם המקום שבו אחת המגבלות על רובוטיקה, הסיבה שאנחנו חיים בעולם של צ'אט ג'י-פי-טי וג'מיני, ולא בעולם שבו יש לנו משרתים רובוטים בכל מקום, הוא שהחומרה עצמה של הרובוטיקה היא מאוד 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 יקרה. וזה גם מה שהלכתי להגיד, זאת אומרת, שאם אתה רוצה שזה באמת יתפרס את סקייל, גם צריך להבין, למצוא איזשהו איזון של טכנולוגיה למול עלויות.
זו הסיבה שאנחנו הרבה יותר מוקפים בבינה מלאכותית ופחות ברובוטים, או שהסיבה היא אחרת, היא יותר כרוכה בכך שאנחנו אחרי הכל יצורים פיזיים ומעדיפים לידינו יצורים בשר ודם?
זו שאלה טובה, אבל אני חושב שאם הייתי יכולים, אם רובוט סטייל אטלס היה עולה כמו רומבה, היית רואה הרבה יותר מהם במרחב הציבורי. עכשיו, זה חשוב להבין שהדגם החדש והמשוכלל הזה של אטלס הוא חלק ממהלך מסחרי שלם של בוסטון דיינמיקס. הם מעוניינים לשלב אותו ברובוטים דומים לו בכל מיני מערכי ייצור. למשל, זה בעיקר זה של יונדאי, שזו חברת האם של בוסטון דיינמיקס כרגע, והם מקווים לבחון את מלוא הקישום של הרובוט גם במעבדות הפיתוח של יונדאי עצמה וגם המפעלים. מפעלי הייצור של רכבי יונדאי. עכשיו, בהקשר הזה מעניין לבחון סוג של האבולוציה וההיסטוריה העסקית של בוסטון דיינמיקס. בוסטון החליפה המון ידיים, בוסטון דיינמיקס, לא בוסטון, אני זניחה, אבל בוסטון דיינמיקס החליפה המון ידיים, עד שהיא נרכשה על ידי ענקית הרכב. היא הוקמה על ידי מרק רייברט, שהוא ברובוטיקה יוצא MIT, בתחילת שנות ה-90, והיא הייתה סוג של ספין-אוף אקדמי, זה היה סוג של מעבדת שטאפ של MIT, זה קרה מגימל, והיא יוצאה כספין-אוף מסחרי, זה גם תופעה יחסית חדשה שהתחילה בשנות ה... אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר לחלוטין במובן הזה, כי יכול להיות שיש עוד כמה תקדימים, אבל בגדול, התופעה הזאת של חברות שקמות ממש כספין-אוף של יוזמות אוניברסיטאיות, משהו שאני ראיתי צובר תאוצה, בטח בשנים שאני נמצא בתוך העשייה הזאת, ואני חושב שהוא התחיל בצורה יותר משמעותית בשנות ה-90. בהתחלה נכון התרכזו בנושא של סימולציה ובניית מודלים, זאת אומרת סימולציות רובוטיות, זה גם קלה לא מעט שטאפים, עם ובמימון כל מיני גופים צבאיים וממשלתיים, שזה שוב בניגוד להערה הזה שהם חתמו על התחייבות לא לשתף פעולה עם יוזמות צבאיות ב-2022.
כלומר, חתמו עליה אחר כך אולי, אני חושבת, נכון? בעצם בשלב הזה הם עדיין כן...
בשלב הזה, בשנות ה-90, הם עובדים עם, הם בגדול, כן, הם עובדים בהחלט עם רשויות ממשלתיות, ובכללם גם רשויות גופים צבאיים בתוך הממשל האמריקאי. רק בתחילת שנות ה-2000 הם מתחילים לייצר רובוטים פיזיים. עכשיו, זה לא, זה, זה לא כבלנה, זאת אומרת, הטכנולוגיה שהם עובדים עליה, היה נדרש לחכות שתבשיל. רק בשנים האלה באמת אפשר לבנות סקייל את הרובוטים באמת מאוד מאוד שפתניים שלהם. עכשיו, ב-2013 היא נמכירה לגוגל. גוגל היה לזה מהלך שהם קנו המון חברות רובוטיקה. אני לא חושב בדיעבד אפשר לומר שלא גוגל ולא בוסטון דיינמיקס ידעו מה לעשות עם הזיווג הזה. וב-2017 גוגל מכרה את בוסטון דיינמיקס לסופטבנק, שזה תאגיד קונצרן יפני שידו בכל ויד כל בו. וביניהן יש להם אגף שלם של חברות רובוטיקה. למשל, אני עבדתי תקופה לא קצרה עם רובוטים בשם נאו, שהם יוצאו במקור על ידי חברה צרפתית שנקראת אלדר ברן, ואז החברה הזאת גם נקנתה על ידי סופטבנק בערך באותו הזמן, 2016-2017. ואז ב-2020 סופטבנק מכרה אותם את ה-80% מהחברה, מבוס ונקס, משהו בהיקף של כ-900 מיליון דולר, כמעט מיליארד דולר.
ליונדאי, שהם קוריאנים. יש עוד חברות רכב, מעצמות רכב שיש להם חברות רובוטיקה? זה שיתוף פעולה נפוץ?
בוודאי. קודם כל, אי אפשר שלא להזכיר את מיודענו אילון מאסק, שהוא דוחף מאוד חזק שטסלה השתלבו במרחב הזה. לטסלה יש רובוט מתחרה לאטלס, שזה, אני לא טועה שם שזה אופטימוס, והם רובוטים מאוד דומים שמורים להשתלב בין, הם ממש מתחרים ראש בראש. חוץ מזה לטויוטה יש חטיבת רובוטיקה די גדולה, ובאופן כללי רוב ענקיות הרכב היפניות, גם להונדה יש מעבדת רובוטיקה גדולה. יש עוד חברות, זאת אומרת, שמתעסקות חברות, ובשאלה גם מה אתה מגדיר כרובוטיקה. רובוטיקה של הומנואידס וכן הלאה, אז זה באמת הגדולות היפניות, חברות הרכב היפניות, עד כמה שאני יודע, וטסלה. אני לא חושב שלמשל בוש, או לא בוש, זו מדומת לא טובה, אבל למשל פורד וג'י-אם וכן הלאה, יש להם כאילו כן, למשל, בינה מלאכותית על מערכות פיזיות, אבל מערכות הפיזיות הן בדרך כלל מכוניות. זאת אומרת שזה גם סוג של, קל לשכוח שרכב אוטונומי הוא סוג של רובוט. זו רשות פיזית שנעה בעולם, מקבלת מחליטה מה לעשות בעולם הפיזי, ולהחלטות שיש משמעות ובאינטראקציה עם העולם. זה רובוט, הוא פשוט רובוט, אתה יודע, more than meets the eye.
טוב, אנחנו צריכים להתחיל לקפל בגמישות רבה את השיחה הזו. אז שורה אחרונה.
אוקיי. אז אני רק אעיר שבאמת המכשלה הכי גדולה זה עובדת מפתח יסודית היא שעל מנת שרובוטים, בין אם הם אנושיים, בין אם הם דמויי כלב וכן הלאה, ישתלבו במרחב הציבורי, בני אדם צריכים לקבל את נוכחותם במרחב, זה משהו שאת נגעת בו קודם בשיחה. זו בעיה, כי בסקר שנערך בצרפת לאחרונה, למשל 80% מהנשאלים הביאו חשש מפני עולם שבו רובוטים יגזלו עבודות עם בני אדם, ומשהו כמו 60% הביאו חוסר נוחות מפני הנוכחות של רובוטים דמויי אדם בקרבתם. סקר אחרי סקר, בני אדם נוטים להסכים שהנוכחות של רובוטים במחקר רפואי ובמחקר מדעי באופן כללי ובטכנולוגיה זה כנראה משהו מבורך. נראה שמעדיפים את שכל הברכה הזאת תהיה רחוק מהם, במידה וניתן. תושבי תל אביב ונוטו ודאי זוכרים איך שירות השליחים הרובוטי של יאנגו הוא פשוט הוסר מן הרחובות, אנשים מאוד מאוד לא אהבו את זה.
אבל אז זה שונה ממה שאמרת קודם, שמכולם אמרת שאם זה יעלה כמו רומבה, זה כולם יהיה רובוט בבית. אתה כן מצביע על איזושהי רתיעה.
יש רתיעה, אבל אני גם חושב שיש הייתה רתיעה. אתה יודע, מכל טכנולוגיה הייתה רתיעה. גם אם ש-GPT יש רתיעה. אני פשוט חושב שוב, השאלה, תראי, בסופו של דבר השאלה מי יקבל את החלטה. אם בנהלי מפעלים יחליטו שכלכלי להם להביא עכשיו 20 רובוטים של טסלה, או של אופן, או של, לא יודע, של בוסטון דינמיקס, או לצורך העניין, אם אופן AI יחליטו לפתח גם רובוטים, יביאו רובוטים שלהם למפעל, זה כנראה יונחת על אנשים מלמעלה, והם יצטרכו ללמוד לחיות עם הדבר הזה, כשם שהם לומדים לעבוד לחיות, ללמוד איך לחיות עם שלל טכנולוגיות שנכפות עליהם מבני שהם ירצו, וזה המקום, כמו שאמרתי, הלאומתי והלא נעים של הדינמיקה הזו, שאני הייתי בתור מישהו שכן, זה חלק ממשלח ידו, מנסה למזער, זאת אומרת, לבנות מודלים של אינטראקציה אנושית עם טכנולוגיה, שהם סינרגיים ונעימים, ולא לעומתים. אנשים אוהבים את הסמארטפונס שלהם, הם לא מפחדים מהם. ומצד שני, אנשים כן מפחדים מרובוטים בגובה 1.80 מטר, שמסוגלים להתרומם כאילו מכל מנח, פשוט אנכית.
כן, טוב, זה סיום בהחלט עולם, כי אנחנו עומדים לשוחח על נייר, וחלק מהצלחת הסמארטפונים היא העובדה הפשוטה שהם מאוד מאוד מזכירים פנקס. אז אני אפרד ממך בשלב זה בתודה גדולה. דוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס, וחוקר מעבדת המחקר העצמאית של Spark Cognition, ובן אנוש מצטיין בינתיים, תודה רבה.
כמה שניתן, תודה רבה, יום טוב.
כמובטח, את פנת הארכיאולוגיה של היום אנחנו רוצים להקדיש לנייר, או ליתר דיוק לשאלה, איך הגיע הנייר לישראל? יותר ויותר פיסות נייר קדומות מתגלות באתרים המדבריים של ישראל, וכך אנחנו מצליחים לענות על השאלה הזו, כמובן, בעזרתו של פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
שלום, בוקר טוב. כן, האמת אני שמעתי את הקצה של השיחה הקודמת על רובוטים, אז אנחנו, יש איזשהו קשר בין שני הדברים, אנחנו מדברים פה גם כן על איזה סוג של המצאה חדשה שמתפשטת בעולם, אנשים בהתחלה לא יודעים כל כך איך להתייחס לזה, אבל מהר מאוד זה לא רק שזה מתקבל ונטמע, אלא תוך כמה דורות שואלים רגע איך יכולנו בכלל בלי זה.
Okay.
אז הסיפור של הנייר יש לו מאפיינים מאוד מאוד דומים. אז אם רגע לפני שנבוא לאיך אנחנו, ארץ ישראל, הארכיאולוגיה בארץ, תורמת לסיפור הגדול הזה, אז אולי נלך מאיפה זה מגיע. זאת אומרת, ידוע היום, ועל זה אין שום מחלוקת, שכמו הרבה המצאות אחרות, בסין התחילו להשתמש בנייר, פחות או יותר בסדר גודל של לפני 2,000-2,300 שנה, בצורה די מסיבית. הם עלו על הטכנולוגיה, ייצור מקליפות של עצים, מחומרים צמחיים, כותנה, שאריות בדים אפילו.
אבל הם היו הראשונים שייצרו נייר, כן? בסין. עוד לפני מצרים, שזה מין דבר שאני איכשהו, אתה יודע, גדלתי לחשוב שהמצרים היו הראשונים, אבל לא, הסינים.
אז רגע, אז לא צריך לעשות סדר בין חומרי הכתיבה השונים. במצרים הם חיים בעולם של הפפירוסים. זאת המצאה הרבה יותר קדומה, שכמובן הולכת אלפי שנים אחורה, וזה בעצם היה חלק מהגורמים שהניע את היכולות אפילו אדמיניסטרטיביות, המצרים, במצרים מצד אחד, במסופוטמיה מצד שני, שם כתבו הלוחות של טין, של חומר, אלה כתב היתדות, כמו שהוא מוכר בציבור. זאת אומרת, היו חומרי כתיבה. המגילות הגנוזות אצלנו, מגילות ים המלח, כתובות על אורות של חיות.
כן.
לא כל כך פשוט, צריך המון המון חיות בשביל לייצר טקסט רציף וארוך. יש לנו, זאת אומרת, יש ניסיונות שונים לחומרי כתיבה טבעיים על עצים, אמרנו פפירוסים, לוחות על חרסים וכו'.
אז כשאנחנו אומרים נייר, אנחנו מדברים על נייר במובן שבו אנחנו מכירים אותו היום,
בדיוק.
פחות או יותר. הבנתי,
ממש
אוקיי.
אותו נייר שהספרים שלנו והמחברות שלנו היום פחות, אבל היו קיימים, זה בדיוק המוצר שקיים בסין.
והקטע, כבר... הגליק הגדול זה, זה, זה שקל הרבה יותר לייצר אותו וליצור ממנו כמות הרבה יותר גדולה? זה הקטע
כן.
שלו?
כן, הקטע אוקיי. שלו שהוא קל לייצור, אפשר לייצר אותו בהרבה מאוד מקומות, חומרי הגלם הם זמינים וזולים, ברגע שעלית על הטכנולוגיה הזאת, והיום רואים מפעלים לייצור נייר מסורתי בהמון מקומות בעולם, הרבה מאוד במרכז אסיה ובסין באמת. והסינים, ברגע שיש להם את המצע הזה, הם גם מציירים עליו, הם גם כותבים עליו את כל המערכות המאוד מאוד מסועפות של הבירוקרטיה והאדמיניסטרציה הסינית. ובמשך הרבה מאוד שנים שאלו, אוקיי, איך המוצר הזה מגיע למזרח התיכון ולמערב? אז נגיד, הדעה הרווחת, כמו בהרבה מקרים אחרים, לוקחת אותנו לסיפור של מלחמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנת 751 לספירה, במקום שנקרא תלס, זה ממש בלב מרכז אסיה, באזור קירגיסטן של היום, ובמקום הזה מתחולל קרב, נדמה לי היחיד בהיסטוריה בכלל, שבו הערבים נלחמים בסינים. באותו קרב תלס הערבים מנצחים, בין השבועים שהם לוקחים יש גם אומנים של ייצור נייר, הם מעבירים אותם לסמרקנד שעליה הם השתלטו זמן קצר לפני זה, וככה התעשייה הזאת מעוברת בהתחלה למרכז אסיה ומשם למזרח התיכון. הסיפור הזה הוא נרון נחמד, אבל מסתבר בשנים האחרונות שזה סוג של אגדה אורבנית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כי גם במרכז אסיה מכירים את הנייר כבר מאות שנים לפני אותו קרב, ובעצם מייצרים נייר בבוכרה, בסמרקנד, באזורים של אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, קירגיסטן של היום, הממלכה הסורדית, הסוגדים, שהם היו ממלכה מרכז אסיאטים, בעיקר של סוחרים, הם מפתחים את הסיפור הזה, וכנראה שמתחילים להעביר אותו מערבה בתקופה הרבה יותר מוקדמת. זאת אומרת, הסינים ייצרו, אבל הנייר הלך והתפשט עוד לפני הערבים. עכשיו אנחנו באים לשאלה, איך כל זה נוגע אלינו? מה התרומה,
כן.
נגיד, הארץ ישראלית, הסיפור הגדול הזה? ובאמת בשנים האחרונות מתחילים להתגלות לא מגילות גדולות וארוכות, אלא פיסות של נייר במקומות כמו בניצנה. בניצנה יש לנו ארכיון גדול שהוא של פפירוסים, מהתקופה הביזנטית, אבל טוב, בחפירות בניצנה מתגלות גם פיסות של נייר, באתר בערבה, במרכז הערבה, אתר בשם נחל עומר, שנחפר לאחרונה, התגלו גם כן פיסות של נייר במערות מדבר יהודה, במכלולים מאוחרים יותר. ופה עולה השאלה, רגע, איך הניירות האלה הגיעו לארץ ישראל בתקופה יחסית מוקדמת? האם אנחנו מדברים פה על...
אנחנו נוטים לחשוב שזה בגלל שתמיד היה נתיב סחר, לא? בטח הסוחרים רשמו שם את הרשימות שלהם?
אז בדרך כלל ההתפשטות המיידית היא דרך נתיבי מסחר. האתרים האלה שאנחנו מדברים עליהם הם אתרים די שוליים, הם לא נמצאים במערכות הסחר העולמיות הגדולות. לצערנו, במרכזים העירוניים הגדולים, אם אנחנו מדברים פה על דמשק, על ירושלים, על אנטיוכיה, אנחנו לא מוצאים את העדויות הקדומות הללו. אנחנו כן מוצאים בבת אחת התפשטות מאוד מאוד מהירה של הנייר, אפרופו הרובוטים שדיברתם עליהם קודם, החל במאות השמינית והציעית לספירה. זאת אומרת, זה קורה בבגדד מצד אחד, זה קורה במצרים, הארכיון הענק של הגניזה הקהרת, של עשרות אלפי מסמכים, כולם כתובים על נייר. זאת אומרת, נייר שהגיע זמן לא רב לפני שהמצאים האלה שימשו לכתיבה, הוא הגיע למצרים. זאת אומרת, יש פה איזו מערכת ששוטפת את המזרח התיכון, ואנחנו עכשיו, בימי המחקרים שממש נעשים או מתוכננים לעשות בתקופה הקרובה, מנסים להגיד, אוקיי, מתי זה התחיל? האם יש לנו פה באתרים המדברים בארץ ישראל, אולי גם במצרים, אולי גם בסוריה, עדויות קדומות לחדירה של הנייר עוד לפני הכיבוש הערבי? אנחנו לא יודעים בעצם, אבל די ברור שההתפשטות הגדולה של הרעיון והשימוש בו כן קשור לאותם כיבושים. זאת אומרת, כמו כל מערכת של, מצד אחד מערכת של אדמיניסטרציה, מצד שני מערכת דתית. הפצה של כתבים דתיים, אם זה התנ״ך, הקוראן, בקנה מידה מאוד מאוד גדול, מתחילה כשהנייר, המצע הזה, נעשה מאוד זול, מאוד קל לייצור, ואנחנו מוצאים אלפים ועשרות אלפים של כתבים על נייר מסוגים שונים. ובעצם אפשר להגיד שהידע האנושי התעשר בצורה חסרת תקדים, ברגע שיש מאגרי נייר, אפשר להגיד אינסופיים, אפשר לייצר אותם מאוד בקלות, וההיסטוריון שצריך לכתוב ספר, אין לו בעיה לכתוב ספר של 2,000 או 3,000 עמודים, זה בדיוק מה שקורה עם ההיסטוריונים המוסלמים. להבדיל מקודמיהם שהיו צריכים...
בפיסות הנייר שנמצאות כרגע בשנים האחרונות אצלנו, אנחנו, אילו טקסטים נמצאים עליהם?
אם בכלל יש עליהם טקסטים
אם בכלל,
מאוד,
בדיוק.
מאוד מאוד בסיסיים, שם פה, שם שם, אנחנו לא מדברים על תעודות ועל מכתבים או על יצירות ספרותיות. כדי למצוא את אלה, שוב, צריך ללכת למרכזים הגדולים, בגדד, קהיר, אולי דמשק, מתגלה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו מוצאים את הפיסות האלה מבחינת הממצא הארכיאולוגי, באמת באתרים המדבריים, שנמצאים בשוליים, וכל אחד מקווה, הנה, אולי יתגלה עוד איזה ארכיון בלתי ידוע, שכתוב על נייר קדום, שבו נוכל לקבל עוד כיוונים חדשים. עכשיו, אם אומרים, מתי כל זה מגיע לערש התרבות המערבית, לאזורי הים התיכון ולאירופה, פה אנחנו מדברים כבר על תקופה עוד יותר מאוחרת, ובעצם הצלבנים הם אחד הסוכנים הראשיים, שבאמצעותם מופץ הנייר לאירופה, ואז מתחיל השימוש המסיבי גם באזורים המערביים של הים התיכון, באירופה, בספרד, באיטליה, ופה אנחנו כבר ממש נכנסים לתוך ימי הביניים. זאת אומרת, המוצר הזה הוא יחסית, כשאנחנו מסתכלים על כל הרצף של ההיסטוריה האנושית, הוא יחסית חדש.
חדש, כן, ממש.
1,300 שנה באזורים שלנו, 1,200, 1,100 שנה, נגיד באירופה. גם בסין, הוא לא משהו שהולך חלפי שנים אחורה. הטקסטים לפני הנייר כתובים על, למשל, על, צמח, על יריעות צמחיות מבמבוק, מקנה סוף, מדברים מהסוג הזה. וכדי להעריך את המהפכה, שיצר הנייר, אפשר להשוות אותו לדפוס, למחשב, באמת לדברים שבהיסטוריה האנושית יצרו קנה מידה חדש שאפשר להעביר ידע בצורה הרבה 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 יותר מסיבית עם מה שהיה קודם. וזה באמת אולי כשמסתכלים במבט של כל התרבות האנושית על המוצר הזה שאנחנו היום אפילו לא חושבים עליו, פותחים ספר, קוראים, לא חושבים על מאיפה זה מגיע, מה תהליך הייצור ואיך אנחנו יכולים יחסית במעט מאוד כסף לקנות מוצר שיש בו מאות דפים שיוצרו בסופו של דבר בתהליכים די פשוטים וטריוויאליים. ושוב, כדי לראות איפה זה התחיל, צריך לחזור גם בזמן וגם במרחב וללכת לאותם מקומות שאנחנו מכירים. ושוב, החזית המחקרית היום מנסה לראות איך התהליך הזה עבד, לא לפי אגדות של קרבות ושבויים וכו', אלא באמת לפי הממצאים החומריים. ושוב, אנחנו מדברים בעיקר על אזורים מדבריים, בגלל בעיות של השתמרות, באזורים לחים, כן. הנייר פשוט נאכל, ולא משתמר.
זה אולי יהיה נכון גם על הרדיסקים בעתיד, היובש דווקא ייטיב איתם. אנחנו נאלצים להיפרד, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אני מודה לך מאוד על הפינה הזו.
תודה, להתראות.
ביי. לסיום השעה, אנחנו שוב מזנקים לעתיד עם שלוש סדרות מדע בדיוני חדשות, לפחות אחת מהן מהדהדת גם את הקאמבק הבלתי רצוי של האיום האטומי. נפנה לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי ומבקר הסדרות שלנו, אפשר להגיד.
כן, כן, לא, האמת שאני מנסה להתרגל לעולם פוסט, לא פוסט אפוקליפטי, פוסט סדרות גיבורי על, זה המטרה שלי.
אוקיי, מכין את עצמך.
מה?
אוקיי.
אז אני מנסה לעזור לעמיתיי, לחברים, מה לראות בימים אלה, שאין סדרות גיבורי על, אין כלום כבר, היום נגמר הכל. חוץ מכמה מצוירים. אז בואו נראה, דבר ראשון, אפשר, כאילו, אם אתה מחפש סדרה שהיא כל כך גרועה שזה טוב, כן, זה לא ממש סדרה, יש את הדבר הזה, Rebel Moon. בנטפליקס, זה סדרה של זק סניידר. כן, אתה יכול לקחת את חבריך אוהבי גיבורי העל, הרבה בירה פיצוחים, וזה מין סדרה כזאת, זה מין סטאר וורס, כן, זה בעצם תרחיש, הבמאי זק סניידר רצה למכור סטאר וורס לדיסני, והם לא רצו את זה. כן, זה היה, כי זה לא היה מוצלח, ורואים למה. ואתה יכול לשבת שם ולראות את הסדרה הזאת, שהיא משוחקת גרוע, היא מצולמת בצורה מוגזמת. יש כמה סצנות אקשן נחמדות, אבל הדמויות ממש שטוחות, ואז אתה יכול להגיד, איזה מזל שזק סניידר כבר לא עושה יותר את היקום הקולנועי של DC. כן, הוא הרי היה תקופה ארוכה, עשה את מנוס טיל, אתה אומר, או, זהו, ניצלנו מזה. מה הוא היה עושה אם הוא היה ממשיך עם סופרמן ובטמן וכל זה? אז זו סדרה אחת שאפשר לראות.
זו סדרה אחת עם המלצה לראות רק אם אתה ממש כאילו, פשוט סתם רוצה לראות משהו, זה רבל מון בנטפליקס.
כן, שני סרטים. כן, וגם עם חברים רצוי, ככה שיש להם זה. אוקיי, okay. דבר שני, נכון, שרון, שאומרים לך תיאוריית הקוונטים, ישר את חושבת על אימה ופחד נכון? כאילו זה
הקונוטציה. אני אישית בכלל לא, נהפוך הוא. אני חושבת על כל שאר היקומים המקבילים, בהם אני מבסוטה על החיים שלי, ונראית נהדר כל הזמן.
אז זהו, אז זה הסדרה הזאת, היא נמצאת באפל טיווי, כן, באפל טיווי, שזה בכלל שווה לקנות איזה אייפון רק בשביל השלושה חודשים האלה של אפל טיווי. עכשיו, זה סדרות המדע בדיוני הכי טובות שיש, אבל הסדרה הספציפית הזאת היא מאוד מעניינת. זה סדרה אסטרונאוטית שטסה לחלל, שם קורה איזה בלגן, איזה אסון, ואז היא נוחתת חזרה, נחיתת חירום לכדור הארץ, והיא מגלה, כאילו לאט לאט היא נוחתת חזרה, וזה קצת שונה ממה שהיא הייתה בדרך כלל, הכל קצת אוף, כן? הבעלה הוא לא בדיוק זה, האוטו שלהם הוא בצבע אחר, הכל כזה. כן, ואז אתה מתחיל להרגיש כזה חוסר נעימות, והכל מתחיל להיות קצת יותר כזה קריפי ומפחיד.
על ביתי, אהה.
כן, כן, אז ממש 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 סדרה מובלצת, זה סדרה טובה, כן, זה ממש סדרה טובה, קצת איטית, אבל זה באמת דבר ששווה לראות, ויש גם נקודה ישראלית בסדרה הזאת, מאוד משעשע, יוסף סינדר ביים את אחד הפרקים.
אתה מדבר על קונסטליישן, כן?
קונסטליישן, כן, קונסטליישן. לא יודע איך אנחנו אומרים את זה בעברית, אבל שמתנו לזה, אבל יוסף סידר ביים אחד הפרקים, והנרי דוד משחק שם את אחד האסטרונאוטים הרוסים. כן? אז זה סדרה ממש מומלץ.
זה מומלץ.
כן, מומלץ. אבל הפנינה של הזמן האחרון לחובבי, לפליטי סדרות גיבורי העל, זה הסדרה שקוראים לה Fallout, הנשורת, שהיא נמצאת באמזון. זה סדרה באמת, כמו שאמרת בפתיח שלך, האמת שאני ראיתי אותה בדיוק בלילה הזה. זה הסדרה שפיליתי איתה את לילה.
לילה הזה. וואו, לילה האיראני? אוקיי.
זה סדרה שעושה... זה מה שטוב, זה היסטוריה אלטרנטיבית, כן? זה היסטוריה אלטרנטיבית. עכשיו, דבר שבוא נתחיל מזה, שסדרה שמבוססת על משחק מחשב. אז בתור אחד שלא שיחק משחקי מחשב בחיים שלו, כן? לא נגעתי במשחק מחשב, ולא בזה גם, אז זה לא מפריע, כאילו, מי שלא לא, לא, לא ראה, לא שיחק במשחק, לא מכיר אותו, לא מפריע בכלל, כן? זה ממש לא, 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 לא מעניין. אבל לפי מה שהבנתי, הסדרה צריכה לשחזר את, יש רוח שטות מסוימת, זאת אומרת, זה מה שקצת מנחם, שאומנם העולם הוא פוסט גרעינים, נפלו מלא פצצות אטום, והכל, אבל סך הכל משעשע שם, כאילו, יש כל מיני ייצורים איומים ומפלצות, וכל מיני תופעות מוזרות שקורות מקרינה גרעינית, אבל יש מה שקוראים כספות, וולטס, ששם נמצאים בני אדם מתחבים שם בפנים, והסדרה שלנו בסך הכל עוקבת אחרי בחורה אחת, שיוצאת לחפש את אבא שלה, ב-Wasteland, בעולם הפוסט-אפוקליפטי הזה, ופוגשת כל מיני חבר'ה, כל מיני אנשים מהמעמיק, שכאילו בעצם דמויות שמוצאו למשחק, בדרך כלל כל מיני מוטציות ודברים כאלה, אבל יש בזה, בגלל שהסדרה היא היסטוריה אלטרנטיבית, אז כל העתיד שם נראה יותר כמו העתיד שדומיין בשנות ה-50, שזה, יש באמת ממש ככה ברכות לצוות הטכני, מי שייצב את העיצוב הסט, כן, מה שקוראים, אז ממש עשה שם עבודה ממש מדהימה של הדבר הזה של כל האנשים, כל הזה, הכל שם נראה כאילו הוא קרה בפיזיקה.
כן, זה כאילו העתיד של העבר, כי זה בעצם סוג של תור זהב, באופן שבו דמיינו את העתיד בשנות ה-50. יפה.
כן, בדיוק, כל הטלוויזיות כאלה, עגולות, ממש השקיעו הרבה מחשבה והרבה יצירתיות, זה באמת שווה, זה באמת שווה. זאת אומרת, לא חייבים לראות את זה, בזמן שמפגיזים אותך מאיראן, אבל זה עוזר.
כי אתה אומר שיש פה איזה משהו משעשע, לפחות למי שנשאר לשרוד.
כן, אני חושב שיש שם חברה שלמה שהקדיש את עצמה לבניית מקלטים אטומיים, זה הקטע שלו. טוב.
בסדר, אז אמרנו Fallout, כן, אמרנו קונסטלציה, גם כן.
כן,
והייתה גם אחת שלו, שאולי לא שווה להזכיר אותה אפילו שוב.
לא, האמת שלפעמים, כשאתה רואה את רבל מון, אתה מקווה שתהיה את מתקפת טילים מאיראן, עשינו אותך מהדבר הנורא הזה, אבל בסך הכל זה משעשע מאוד. האמת שיש לי סדרות מצוירות, כן.
כן, אנחנו נאלצים להיפרד, אז בשבוע הבא.
אוקיי.
גם למי יש כל כך הרבה זמן לראות כל כך הרבה דברים למען השם? אני מאוד מודה לך. אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, תודה רבה.
יאללה, באמת.
אנחנו עם מחקר בינלאומי חדש בהובלת חוקרות ישראליות, שמצא קשר בין שומן בטני לסיכון מוגבר למחלת האלצהיימר, זאת בעיקר בקרב גברים בגיל העמידה ובעלי היסטוריה משפחתית של המחלה. אלו הסייגים, אבל נשמע כל על המחקר הזה מספיר גולן שכטמן, היא דוקטורנטית במרכז סגול למדעי המוח במרכז הרפואי שיבא. שלום.
היי שלום, בוקר טוב.
היי, שלום. אז לרוב אנחנו... כן, סליחה, את רוצה לתקן אותי כבר?
לא, אני כבר, לא לתקן, אני אתחיל לשתף שאני מאוד מתרגשת להתראיין לתוכנית. יצא לי להזין ללא מעט תוכניות, בעיקר תוכניות שעסקו בחקר המוח, לאור התחום שממנו אני מגיעה, אבל תמיד נחמד להרחיב אופקים ולהזין לתוכניות נוספות.
תודה רבה. אז אנחנו כאמור בעצם מדברים על הקשר בין שומן בטני. אני צריכה לשאול שאלה קצת מטופשת אולי. Mm-hmm. שומן בטני הוא פשוט מקביל לקרס או לא בדיוק?
אז בגדול אנחנו עשינו כימות של כמה שעונים, כמה אזורים של שומן בטני, אבל לפני שאנחנו צוללות ככה פנימה לתוך השומן הבטני, אני רוצה לקשת...
זה לא היה משפט נעים לאף אחד. צוללות פנימה לתוך השומן הבטני.
כן, אבל זה בעצם מה שעשינו במחקר שלנו. אנחנו נכנסנו בגרשיים לתוך הגוף, כדי לנסות להבין האם יש איזה מאגר שומן ספציפי שמקשר את השומן, את ההשמנה שבגוף, לבין המוח. אני רוצה רגע לקשר אותך ולקשר את המאזינים, ולפתוח בהסבר קצר ממש על מחלת האלצהיימר. היא מחלה נוירודגנרטיבית, בעצם מחלה של התנוונות של תאי המוח. ויש שני סוגים של מחלת האלצהיימר, הרבה אנשים לא יודעים את זה. יש סוג אחד שהוא מחלת האלצהיימר שמתחילה בגיל המוקדם. זו מחלה שהיא בעיקר, לא בעיקר, היא נובעת ממוטציה גנטית, וזה לא האלצהיימר שעליו אנחנו דנות. אנחנו אצלנו במחקר, דווקא התמקדנו במחלת האלצהיימר שמתחילה בגיל המאוחר, סביב גיל 60 פלוס, שהיא מחלה שנובעת מגורמי סיכון רבים, סביבתיים, בריאותיים, וגם יש מרכיב גנטי, אבל המרכיב הגנטי הוא לא המרכיב העיקרי. זו מחלת האלצהיימר שאנחנו אצלנו במרכז סגול למדעי המוח מבית חולים שיבא מתמקדים בו וחוקרים אותו. ובעצם יש אצלנו במרכז מחקר עוקבה. מחקרי עוקבה זה מחקרים שרצים במשך, אצלנו מחקר שרץ כבר מעל 10 שנים. יש מחקרי עוקבה בארץ ובעולם שרצים 10 שנים. ובעצם מחקרי עוקבה הם מחקרים שעוקבים אחרי אוכלוסייה מסוימת, וכל איקס שנים, אצלנו ספציפית במרכז זה כל בין 3 ל-4 שנים, הנבדקים שאנחנו עוקבים אחריהם מגיעים ממש לסשן בדיקות מקיף, הערכות קוגניטיביות, בדיקות רפואיות, בדיקות MRI מוח ובדיקות נוספות. ובעצם המחקר הנקודתי שלנו של השומן השתלב בתוך מחקר עוקבה במרכז, שהוא מחקר עוקבה שעוקב אחרי נשים וגברים בגיל העמידה שהם צאצאים לחולי אלצהיימר, שבעצם לצאצאים לחולי אלצהיימר יש סיכון מוגבר לחלות באלצהיימר בעצמם.
כלומר, המחקר התמקד באוכלוסייה הזו.
לגמרי, ממש ככה. לאור העובדה שיש להם מלכתחילה סיכון מוגבר של בערך פי 3 יותר סיכון לחלות במחלת האלצהיימר.
אז אני אולי קופצת לסוף, האם מי שאין במשפחתו אלצהיימר בכלל יכול להסיק משהו, שאנחנו מדברים רק על האוכלוסייה הזו?
לגמרי יכול להסיק משהו. אנחנו אישית רצינו לקחת אוכלוסייה שהיא בסיכון מוגבר יותר מלכתחילה, כדי שהסטטיסטיקות שלנו אולי יהיו גבוהות יותר לגבי המסקנות. אבל גורמי סיכון סביבתיים הם לכלל האוכלוסייה, לא רק לנבדקים שהם צאצאים לחולי אלצהיימר. בגדול, למה הייתה השאלה המחקרית הזו של השומן? יש המון עדויות והמון מחקרים בעבר שהראו קשר בין השמנה לבין אלצהיימר. עכשיו, קורה פה משהו מאוד מעניין. בגיל הביניים, גיל העמידה, יש עדויות שמראות שהשמנה קשורה לסיכון מוגבר לאלצהיימר, אבל אז מה שקורה, יש מין פרדוקס שבגיל המאוחר, בגיל הזקנה, גיל 75-80 פלוס, דווקא קורה הדבר ההפוך. שומן ומשקל גבוה קשורים דווקא לסיכון מופחת לאלצהיימר. אז אנחנו בעצם רצינו להבין מה קורה פה, למה הסיכון הזה ממש מתפך. ממש, ממש מעניין. זה ממש תחום שנקרא obesity paradox. אז כדי להבין את הקשר הזה, עשינו משהו שהוא בעצם מתעמק יותר, כי המחקרים הקיימים עד כה הם מחקרים שהשתמשו במדד ה-BMI. את בטח מכירה את המדד הזה.
כן,
זה
בוודאי.
מדד שהוא יחס בין משקל לבין גובה, ויש בו בעייתיות. יש פה שתי בעיות לדעתי. בעיה אחת היא בעצם שזה לא לוקח בחשבון את מצבו הבריאותי של בן האדם. יכול להיות בן אדם שהוא עם BMI לא תקין, אבל הוא בריא לחלוטין. ומצד שני, בעיה נוספת זה ש-BMI לא משקף את חלוקת הרקמות בגוף. יש לנו רקמת שומן, רקמת עצם, רקמת שריר וכן הלאה. אז המדד הוא מדד חיצוני שלא משקף את מה שקורה בתוך הגוף. ועכשיו נחזור למה שאמרנו בהתחלה, שנכנסנו פנימה לתוך הגוף. ואיך עשינו את זה? בעצם אנחנו עשינו סריקת MRI לשומן בטני. יש המון שיטות לקמת שומן, ואת בטח מכירה את המשקל המיוחד הזה שעומדים עליו, הוא רשם את אחוז השומן בגוף. ואנחנו ממש רצינו לעשות מדידה יותר מדויקת, ולחלק את אזורי השומן השונים. ומסיבות שונות ואחרות, בחרנו בסריקת MRI שהתמקדה באזור הבטן. סריקה קצרה של 15 דקות, משהו קליל, לא נחמד, אבל משהו קליל. והתמקדנו באזור הבטן, כמעטנו ארבעה אזורים, שומן שהוא שומן קרסי, כמו ששאלת, שהוא שומן שמקיף את תברי הבטן, ושומן שהוא בעצם תת אורי, ושני אזורים נוספים שהם יותר רלוונטיים מטבולית לגוף, שהם שומן בלבלב ושומן בכבד, שהם שני אברים מאוד 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 משמעותיים ובעלי משמעות מטבולית לגוף. כן. אז זה בעצם מה שעשינו. סרקנו, נכון, נכון לנקודת הזמן שבה המאמר יצא, סרקנו 204 נבדקים, נשים וגברים. ובעצם הממצא העיקרי שלנו היה שבמחקר אחוז השומן בלבלב, נקודתית בלבלב, קשור לפגיעה קוגניטיבית ולנפחי מוח קטנים יותר, וכמו שאמרת, זה קורה אצל גברים בלבד. שזה היה בעצם התהייה הגדולה שלנו, למה זה קורה, זה ממש ממש הפתיע, אבל זה הממצא העיקרי. אני אישית חושבת שפשוט אצלנו, אנשים, הסיפור יותר מסובך. יש מעורבות של גיל הבלוט, שזה בדיוק טווח הגילים שאותו אנחנו בוחנים. יש מעורבות של כמות לידות. אנחנו, חלוקת השומן אצלנו בגוף
אבל מה זאת מעורבות? באיזה אופן, כאילו, גיל הבלוט אולי מגן עלינו מפני משהו? זה מה שאני לא לגמרי מבינה.
יכול מאוד להיות. גיל הבלוט, אני אתמקד נקודתית בלבלב. לבלב, יש, אם המאזינים יודעים, אם את יודעת, לבלב הוא בעצם איבר שמפריש לנו אינסולין. ובגיל הבלוט מה שקורה, השילוב הזה של הורמונים ואסטרוגן יכולים מאוד להשפיע על, על, על הפרשה של הורמונים נוספים מהלבב או מאזורים שונים בגוף. אז אני שאת חושבת שיש השפעה על גיל הבלוט ועל ההורמונים, על סערת ההורמונים שקורית בגיל הבלוט במסלול הזה. וזה בעצם השלב הבא שלנו. אחרי שראינו את הממצא הזה וראינו שאצל גברים השומן הלבלבי קשור לפגיעה קוגניטיבית ולנפחי מוח, אנחנו כמובן ממשיכים לסרוק אנשים ולהביא אנשים למחקר, והשלב הבא שלנו זה להבין איך השומנים בבטן קשורים למוח. הרי מה שקורה זה שהשומן לא מטייל בגוף ומגיע למוח וגורם לנזק. השומן בבטן גורם לככה ש רמת התפקוד של לבלב או של איברים אחרים משתבשת או פחות יעילה. והכימיקלים שמשתחררים באופן רגיל באיברים הללו, בעצם יש הפרעה בשחרור שלהם בגלל השומן שמצטבר שם. וההפרעה הזו של הכימיקלים, של הפקטורים שמופרשים, היא זו שמשפיעה על המוח, היא מגיעה אל המוח, ויכול מאוד להיות שזה מה שמוביל לפגיעה הקוגניטיבית ולנזק המוחי.
כלומר, אתם עוד לא יודעות בבירור מה עושה את הדבר הזה.
לגמרי, זה השלב הבא שלנו, לחלוטין. בעצם זה הפוקוס כרגע בחודשים האחרונים, וכדי לבחון את ההשערה הזו שבעצם יש פקטורים שהם אלו שמקשרים בין השומן בבטן לבין המוח, אנחנו באופן רוטיני אוספים דגימות דם מהנבדקים במחקר, ואנחנו שולחים אותם לאנליזה ועושים כימות של ממש פאנל רחב של פקטורים שקשורים לשומן ולקוגניציה ולפתולוגיה מוחית, ואנחנו בעצם נרצה לראות האם הפקטורים הם אלו שמתווכים את הקשרים האלה שאנחנו רואות בין השומן לבין המוח. זה השלב הבא שלנו.
אז צריך לבדוק גם את הסיבות, גם בעצם את ההבדל המגדרי, בדיוק מה גורם לו, וגם בעצם להבין לעומק את מה שקראת לו obesity paradox, נכון?
נכון.
למה ההבדלים האלו בין הגילאים? טוב, נשמע שיש עוד הרבה מה לחקור, זה כשלעצמו מחקר מרתק. יש איזושהי המלצה שמאזיננו יכולים לצאת איתה מהשיחה הזו?
מעולה, שאלה מעולה. אם אני, מבחינתי אני עשיתי את שלי, עם מי שמאזין ומי שיקרא את המחקר ואת המאמר ואת הכתבות, אם אנשים יסיקו שהם צריכים לשמור על אורח חיים בריא, שזה פעילות גופנית, תזונה, אני לא אומרת תזונה מושלמת, לא צריך לעקוף אחרי קלוריות, לא צריך לבחון כל דבר שאוכלים, אבל תזונה מאוזנת. ואורח חיים פעיל קוגניטיבית, ואורח חיים פעיל חברתית, לשמור על רמות קולסטרול ולעשות בדיקות דם באופן רוטיני. אז אם אנשים יסיקו, ייצאו מהמסקנה הזו וישמרו על אורח חיים בריא, כי זה לחלוטין, לחלוטין קשור לבריאות מוחית, אני עשיתי את שלי.
יפה, עשית את שלך גם, גם בלי זה אני חושבת, אבל אני מאוד מאוד מודה לך, ספיר גולן שכטמן, דוקטורנטית, המרכז סגול למדעי המוח, המרכז הרפואי שיבא, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר, ובכלל על המחקר החשוב הזה, להתראות.
יום טוב, תודה.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
אפשר לחלק.
בחדשות ובפרשנויות ובהערכות, כל הזמן עולה המושג סדר גודל. אבל מה זה בדיוק אומר מתמטית? נפנה למיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שיסביר לנו.
סדר גודל זה מושג קצת חמקמק, שאפשר לתת לו מובן, הוא יותר מונח פופולרי מאשר מונח מתמטי, ויש לו קשר מתמטי, אבל זה שם קצת אפוריות בקצוות. אז כשאנחנו אומרים שהדברים הם מסדרי גודל שונים, אנחנו רוצים להגיד שיש ביניהם איזשהו הבדל ממש גדול. זה כמו להגיד הם ממש ממש לא אותו דבר. עכשיו, למה הכוונה? בדרך כלל, כשמדברים על המונח סדרי גודל, המונח הזה קצת קשור לחזקות או למכפלות. בדרך כלל, כשאנחנו משתמשים במונח הזה, אנחנו רוצים להגיד שדבר אחד הוא בערך כמו אחדות, ודבר אחר הוא בערך כמו עשרות, והדבר השלישי הוא בערך כמו מאות, ואחר הוא בערך כמו אלפים. זאת אומרת, אנחנו מתבססים על חזקות של עשר. אז אנחנו אומרים ששלוש או ארבע זה אחדות, אז סדר הגודל של זה הוא משהו באחדות, ו-59, 49, 48, 67, זה כבר דברים שהם בעשרות. וזה מרגיש שזה הגיוני, אלה באמת דברים בסדרי גודל שונים. אבל מכיוון שזאת לא ממש הגדרה מתמטית מדויקת, התחושה הזאת שאנחנו מדברים עליה, וגם כשמנסים לתת לזה הגדרה מתמטית מדויקת, אז נתקלים בבעיות בדיוק בקצוות, כי מה עם 8 ו-9? הם מצד אחד עדיין אחדות, אבל מצד שני הם ממש קרובים ל-10. ומה עם 11 ו-12? זה כאילו כן עשרות, אבל מה, נגיד ש-9 ו-11 זה שני דברים בסדרי גודל שונים לחלוטין, אבל 2 ו-8 זה באותו סדר גודל, וכל ניסיון לתת לזה משמעות מדויקת ייתקל בבעיה הזאת. ואפשר להגדיר, יש כל מיני דרכים מתמטיות, להגדיר איפה עובר הגבול. איפה עובר הגבול בין סדר גודל ראשון, זאת אומרת של אחדות, לסדר גודל שני של עשרות. אבל אז ניקח שני מספרים משני צידי סדר גודל, למשל לפי אחת ההגדרות, שהיא די הגיונית שמסתכלים עליה בעיניים קרות מתמטיות, היא קשורה לשורש 10 ולכל מיני דברים כאלה, אז יוצא ש-31 ו-32 נמצאים משני צדדים שונים של סדר גודל. 31 הוא מסדר גודל 2, ו-32 הוא מסדר גודל 3. שזה לא מה שאנחנו רוצים להגיד.
לא, זה מאוד שונה, שוב, ממש, אתה יודע, אמרת שאנחנו מדברים עם מושג שמשתמשים בו תרבותית, זה כבר ממש לוקח אותי למקום אחר.
כן, זה לא מה שאנחנו רוצים.
פשוט לא זה.
וזה אחד מהמקרים האלה שבהם יש לנו מושג בשפה הרגילה, הפופולרית, השוטפת, שהוא בבירור קשור למתמטיקה, בבירור קשור למספרים. אף אחד לא מעמיד פנים שזה מושג לחלוטין מושאל שעושה איזושהי מטאפורה. לא, אנחנו מדברים על גדלים של מספרים, אבל זה מקרה שבו האינטואיציה שלנו היא קיימת, ואי אפשר ללכוד אותה בצורה מדויקת מתמטית. ולכן, ההצעה שלי במקרים האלה, היא שכמו שקורה הרבה מאוד פעמים, צריך בסיס יותר רחב להשוואה. מה זה אומר? שאם אנחנו לוקחים רק שני מספרים, ואנחנו אומרים הם בסדרי גודל שונים, אז זה לא מספיק. זה לא מספיק מידע. זאת אומרת, חסרה, צריך עוד קצת מידע כדי לקבל את נקודת הייחוס שלנו. כי זאת לא חוכמה להגיד שמבחינתי, משכורת של 8,000 שקלים בחודש, ומשכורת של 100,000 שקלים בחודש, זה משכורות בסדרי גודל שונים. בסדר, אבל לא אמרתי כאן שום דבר מעבר לזה
כי אין לנו את היחס, נגיד, לאיזשהו שלם, אנחנו לא משווים את זה לשום דבר, בקיצור?
בדיוק. זה רק, זה פשוט להגיד, זה 100, זה הרבה יותר גדול משמונה. זה בעצם כל מה שאמרתי.
אגב, כשהסברת את המשפטים האחרונים, השתמשת שוב בשני מושגים, אמרת שאין לנו בסיס מספיק רחב, ואז אמרת שאנחנו צריכים עוד קצת מידע. כלומר, גם אתה כמתמטיקאי עושה הרבה מאוד שימוש במונחים כאלו, כשבעצם מונחים מתמטיים, אבל בשפה אנחנו משתמשים בהם כמובן באופן אחר.
בוודאי, אי אפשר לדבר ורק כל דבר שקשור למתמטיקה, להשתמש בו רק במשמעות המתמטית הטהורה שלו, ולכן מאוד מאוד חשוב לשים לב מתי אנחנו משתמשים במושג מתמטי בהקשר המתמטי שלו, ומתי אנחנו משתמשים במושג כמו סדר גודל, שהוא מושג בפריפריה המתמטית. אנחנו לא
צריכים... אבל יש לו שימוש במתמטיקה פרופר? משתמשים בו?
אז במתמטיקה פרופר לא ממש. כשרוצים לדבר על משהו כזה, אז יש דרכים, יש דברים קשורים ויותר מדויקים. אפשר לדבר על הספרה בייצוג, הרי אפשר לכתוב מספרים בייצוג בינאריים, אחדות ואפסים, ובייצוג עשרוני כמו שאנחנו כותבים, ואז אפשר לדבר על הספרה הגדולה ביותר של מספר בייצוג מסוים. כשהולכים לתוך המתמטיקה ורוצים לדבר על דברים כאלה, אז יש כלים יותר מדויקים מצד אחד, שלא לוכדים את המשמעות הכללית יותר. שאנחנו רוצים, ואני חושב שלכן כשאנחנו מדברים פשוט בשפה השוטפת, להגיד 100,000 זה סדר גודל יותר מ-8,000, אני לא יודע, אבל אם יש לי 3 או 4 משכורות, ואני מחלק אותן לכמה קבוצות, אז אני כבר נותן מידע. אם אני אומר משכורת של 8,000 זה סדר גודל אחד, ו-30,000 זה סדר גודל אחר, ו-100,000 זה סדר גודל שלישי, אז נתתי כביכול את קנה המידה שלי, נתתי איזשהו סרגל, זה עדיין לא מדויק, כי אז עולה זה לרגע, אז איפה עובר הגבול בין הדברים שהם כמו 8,000 לדברים שהם כמו 30,000, איפה אני מעביר את הגבול? והתשובה היא שאני לא מעביר את הגבול, כי כשאנחנו מסתכלים על תופעות במציאות, בניגוד לתופעות במתמטיקה, אז הרבה מאוד פעמים מקרי הגבול האלה, שבוחנים את ההגדרות, ונמצאים על התפר בין זה לזה, הם לא מעניינים אותנו, כי אנחנו לא נתקלים בהם כל כך. ומה שמעניין אותנו זה לחלק ככה לקבוצות גסות, והתשובה על השאלה באיזה סדר גודל נמצאים האנשים שמרוויחים איפשהו באמצע, התשובה תהיה איפשהו באמצע. לא עליהם אני רוצה לדון עכשיו. אני רוצה לדון את 3 הקבוצות האלה, שהן יותר מובהקות, ומי שבאמצע, באמצע. לפעמים גם זה בסדר.
כן, בסדר, נותרתי הרבה מאוד מחשבות באמת על פשטותו של העולם הגשמי אל מול המתמטיקה, אבל אני צריכה לא לחלום, כי התוכנית ממשיכה. אז אני מודה לך, מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, זו הייתה פינה בסדר גודל מעולה. תודה.
מסכים מאוד.
אנחנו עם פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, הלא היא, לשונאית הבית שלנו. שלום סמדר.
שלום שרון.
על מה נשוחח היום?
אז אני חושבת שהיום ננסה לדבר על, אנחנו אמנם ככה בזנב של פסח, אבל בשבוע הבא כבר יום השואה, אנחנו מתחילים את השבוע של משואה לתקומה. וחשבתי שאולי יהיה מעניין לדבר על ספרי עברית שלמדו מהם לפני השואה, לפני שואת אירופה. היו קהילות יהודיות בגולה, בתפוצות, מה שיקרא היום. ואנחנו דיברנו הרבה על זה שבעצם לא דיברו עברית, עברית לא הייתה שפת יומיום, הייתה תחיית העברית רק ב-1882 בערך, עם בואו של אליעזר בן יהודה לארץ. אבל מאז גם היה לימוד של עברית כשפת יומיום גם בעולם. זה היה חלק מהתפיסה הציונית של הפצת העברית והניסיון להחיות אותה גם בקרב הקהילות שלא חיו כאן בארץ. עשו את זה בכל מיני דרכים, גם באמצעות העיתונים העבריים שכבר דיברנו עליהם, גם באמצעות תנועות הנוער שהיו מאוד, מאוד מרכזיות בהוויה היהודית, הציונית, יש לציין. אבל היו גם בתי ספר יהודיים וגם תלמודי תורה. על תלמודי התורה ידענו, ידענו שלימדו תלמודי התורה העברית, ידענו שבעיקר בנים למדו, ידענו שזה היה חלק מלימוד השפה בשביל לימוד התורה בעצם. אבל ככה בלי כוונה התגלגלו לידי שני ספרי לימוד עברית לבתי ספר יסודיים. אחד מצ'כוסלובקיה ואחד מהולנד. שניהם בעצם נוצרו באמצעות, נכתבו בידי אנשים שהעברית הייתה מאוד חשובה מבחינתם, הם היו מנהלי בתי ספר.
שההתכוונות של העברית הייתה, שוב, מה בעצם הייתה הכוונה?
המטרה הייתה ללמד אותם עברית שפת יומיום. המטרה הייתה להפיץ את העברית
כדי שישתמשו בעברית ביומיום? בעצם זאת השאלה?
כדי שישתמשו בעברית ביומיום כשלב ראשון, וכשלב שני, עם אוריינטציה, לפחות הספרים של צ'כוסלובקיה, באוריינטציה לעלות לארץ. כן, כן, לגמרי, לעלות לארץ. הספר מצ'כוסלובקיה ממש הגיע אלינו, הגיע ליד ושם, והאקדמיה ללשון העברית ככה חשפה את הממצא הזה גם, באמצעות רות שטקלם אחר, שבחורה שלמדה בית ספר יהודי בפראג, ועלתה לארץ בעידודה של אימה ובעידודה של התנועה הציונית שם, והצטרפה כאן בארץ לתנועה הציונית, ובאמת הביאה איתה את הספר שממנו היא למדה. מעניין להגיד, שני הספרים נכתבו בראשית שנות ה-30, הספר מצ'כוסלובקיה ב-1932, הספר מהולנד, מאמסטרדם, ב-1931. זה אומר משהו על התקופה, זה בין שתי מלחמות העולם בעצם, תקופה שכבר הייתה כנראה תחושה שאפשר בה להרגיש יהודי, להיות יהודי, להתכוונן ליהדות וציונות, לא רק מהמקום הדתי. הספר מהולנד ממש נתפס בדפוס הממלכתי בפראג, ומשרד החינוך הצ'כי נתן אישור לפרסם אותו, נתן אישור ללמד ממנו. הספר ההולנדי, כתבו אותו בתלמוד תורה, כתב אותו מנהל תלמוד התורה באמסטרדם, ואנחנו יודעים על שתי הקהילות האלה, הם היו קהילות גדולות יחסית לפני המלחמה, בפראג היו, בצ'כוסלובקיה היו כ-160,000 איש לפני המלחמה, באמסטרדם היו כ-140,000 איש לפני המלחמה, בהולנד 140,000 איש, באמסטרדם לבדה 80,000 בערך, אנחנו יודעים כ-110,000 איש מהולנד נרצחו, גם בצ'כוסלובקיה הרוב, היו כ-400,000 איש ומתוכם כ-250,000 נשפו בשואה. אנחנו יודעים כאילו שכל ההוויה היהודית הזאת פשוט נחדה יחד עם, עם השואה. ברגע שהייתה השואה ונחדו הקהילות, מי שנותר כבר לא המשיך כנראה לקיים את החיים היהודיים האלה. ואולי עוד דבר אחד, אם את מרשה לי להשוויץ לפני שנגיד על מה אנחנו לומדים בספרים, אז את הספר בצ'כוסלובקיה, הפעילות הייתה לא רק כתיבת הספר הספציפי הזה באופן כללי, אלא באמת זה היה כמפעל שלם של תנועת תרבות, הייתה תנועה ציונית שפעלה ברחבי מזרח אירופה, והמטרה שלה הייתה להקים בתי ספר עבריים ציוניים. ואחד מבתי הספר האלה, הגימנסיה העברית היחידה שהייתה בצ'כוסלובקיה, ניהל אותה דוקטור חיים קוגל, שאם את מרשה לי להשוויץ, אז הוא היה גם הנשיא הראשון של המועצה המקומית של חולון, גם היה ראש העירייה הראשון של חולון, וגם האיש על שמו קרוי בית הספר הכי חשוב, או הכי טוב, או הכי מוביל, שהיה במשך הרבה שנים בעיר, והוא כמובן אבא של חן קוגל, דוקטור חן קוגל, שאותו אנחנו מכירים מהמכון הפתולוגי באבו קביר, כן, היה מנהל בית ספר, היה איש מאוד פעיל גם כן בעולמות הציונות. אולי מה שמעניין בספרים האלה, זה שאנחנו בעצם רואים בהם, אז מה, אז איך מלמדים? איך מלמדים ילדים עבריים או יהודיים שפה עברית שהם לא באמת מכירים אותה, והופכים אותה לשפת היומיום שלהם? אז אנחנו, בעיקר אני חושבת מה שמעניין זה לראות שגם באמסטרדם וגם בפראג, הספרים האלה מעידים על מבטא. על המבטא העברי שאותו מלמדים את הילדים.
יידישאי נשמע לי, נכון?
נכון, יידישאי ולא סתם, אלא יידישאי גרמני, נגיד. בצ'כיה אנחנו לומדים ממש על מבטא שיש לו אלמנטים גרמניים. אולי ניתן טיפה דוגמאות.
כן, בואי נסביר איך אנחנו בכלל לומדות על מבטא מתוך נייר וספרים שבידינו. וזה על ידי זה שהמילים בעצם כתובות גם באותיות לטיניות.
נכון, אז גם כאן יש איזשהו הבדל. בעצם בספר מפראג באמת יש ציורים, וליד הציורים אנחנו רואים תעתיק. תעתיק זאת אומרת כתיבה באותיות לטיניות של אופן ההגייה של המילים. אז נגיד אנחנו רואים למשל את המילה מיטה, וכתוב באותיות לטיניות.
רואים ציור של מיטה ליתר דיוק, ומתחתיה
כן,
כתוב
בלטינית. נכון, רואים ציור של המילה מיטה, ומתחתיו כתוב מיטו.
מיטו. מיטו.
נכון. זאת אומרת אנחנו, אז יש כאן שני דברים. קודם כל אנחנו רואים שיש כאן כדי לציין את האות תת העברית, כן? את ההגייה של הייצור תת העברי, בשונה, נגיד, ממקרים בשונה למשל מדלת, שאנחנו מיטה ודלת אומרים אותו הדבר, אנחנו גם תת וגם תא אצלנו נשמעים בדיוק אותו דבר, אבל בספר היפה הזה מצ'כוסלובקיה, אנחנו רואים מיטה מיטו עם T, ודלת דלס עם S. זאת אומרת, נכון, כן. יש הבחנה כמו ביידיש.
אנחנו רואים פה ווב כזה.
נכון. ווב אנחנו רואים כמו מיטו, ששם אנחנו מדברים על התנועה. זאת אומרת, יש לנו גם הבחנה ביצורים, באותיות. אנחנו ממש שומעים שיש הבדל בין תת לתו, כמו ביידיש, כמו שבס, שאנחנו מכירים בימינו, כמו דוס. מה זה דוס? דוס זה דת בעצם. אז יש לנו כאן גם ייצורים שונים, ומזה, וגם אנחנו למדים על התנועה, אנחנו למדים שכאשר יש לנו תנועת קמת בעברית, אנחנו אומרים אותה או בעברית של הגולה, בעברית של צ'כיה, וגם לא יאמן בעברית של הולנד, רק שבעברית של אמסטרדם, או בספרי העברית של אמסטרדם, אנחנו לא רואים ציורים, יש גם מעט ציורים, אבל הרוב הוא ספר לימוד פריאה ממש, הוא ספר שיש בו ממש טקסטים שלמים שחלק מהם אפילו לקוחים מכתבים של אחרים, למשל מכתביו של פיכמן, למשל מכתבים של יהודים כותבי סיפורים של אותה תקופה, אבל יש מקרא סימנים. ובמקרא הסימנים בראשית הספר, או מה שנקרא תחת הכותרת התוכן, אנחנו רואים שהם נותנים את שמות, הם נותנים את הצלילים של התנועות על פי מילים הולנדיות מוכרות. למשל, כדי להגות את המילה קמץ, הם נותנים את המילה מולן. מולן, כדי שנדע שזה או, כאילו, והם כותבים ליד זה בסוגריים, קמץ, וולקומן או, כלומר או לחלוטין, או מלאה, לא חצי או, לא או ליד. ליד, ולעומת זה על פתח הם כותבים, וולקומן אה, זאת אומרת תנועת אה מלאה. יש הבדל ממש גדול בין קמץ ופתח, והם מעידים על זה בכתיבה, מה שבצ'כוסלובק זה פשוט כותבים את התעתיק, לא אומרים לנו הוראות קריאה. אולי עוד...
אז מדבר, אנחנו צריכות לחתור לסיום, שכן המרואיינת הבאה כבר נמצאת על הקו, תני לנו עוד איזה פאק אחד.
אולי רק תגיד משהו אחד חמוד על הספר מהולנד, שבו יש גם ניסיון ללמד את הפתח הגנובה, למשל איך אנחנו אומרים מפרוח, או איך אנחנו אומרים זרוע, שהרי יש לנו עין, ומתחתי הפתח, ובמקרה של חטא, היינו מצפים אפרוחה, לומר, כן? חטא ותחתי הפתח. אז מה הם עושים כדי ללמד את זה? אז הם פשוט מכניסים א', ומלמדים אותנו בזה, הם כותבים אפרוח עם א', חטא, ואחר כך כותבים לידו אפרוח עם חטא ופתח גנובה מתחתיה, וגם נותנים סימן של התאמה, זאת אומרת, הם מכיוון שהספר מהולנד יועד לתלמוד תורה, וכמובן כל הכותבים והקוראים והמצוירים בו הם בנים, אז יש לנו שם גם במילים היותר מועדות לפורענות מטעמו של הכותב, הוא נותן סימנים של טעמי המקרא, שמלמדים אותנו איפה ההתאמה, איפה ההדגשה של המילה. למשל, אתה ולא אתה. למשל, היית ולא הייתה. זאת אומרת, במקומות שבהם גם יש שתי הגיות במקרא, זאת אומרת, גם נותנים את הסימון המקראי לציון הטעם, ולא את הסימון שאנחנו מכירים היום, וגם נותן לנו באמת את שתי הגיות האפשריות בהקשר שלהן. זהו, נראה לי.
מעניין מאוד, אז נזכיר שוב, מדובר על שני ספרי לימוד כאלו, אחד מצ'כוסלובקיה ואחד מהולנד, ספרים ששרדו מלפני השואה, והגיעו לארץ, ספרי לימוד לילדים. אני מאוד מאוד מודה לך. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, נשתמע בשבוע הבא.
תודה, להתראות.
בסוף השבוע יעלה סרט חדש בשם המנצחת, הוא מבוסס על סיפורה של המנצחת, זהיה זיואני בת 17, צרפתיה, שהוריה היגרו מאלג'יר. הסרט מלווה את דרכה בלהפוך למנצחת. אנחנו רוצים לשמוע גם על הסיפור שלה וגם לשוחח בכלל על ניצוח, בעצם על נשים מנצחות, אפשר להגיד, לפני למנצחת ולעורכת המוזיקלית כאן בכל המוזיקה. טליה אילן, שלום.
בוקר טוב, שרון.
אני שמחה מאוד שאת איתנו הבוקר. אני ראיתי את הסרט אתמול עם שתי בנותיי, ועל אף החששות שלי שהוא יהיה קיץ' מוחלט ודביק, ומה שנקרא, סיפור העצמה כזה, זה נהניתי ממנו מאוד. גם את?
אני מאוד התרגשתי, אפשר להגיד שיותר מנהניתי, זה אפילו התרגשתי מהסרט הזה.
כן.
אני חושבת שהוא בנוי נפלא, אני לא, התחום שלי זה לא סרטים, אבל אני חושבת שזה סרט מצוין.
נכון, הוא סרט באמת מרגש, אמרת המילה, מאוד מאוד מרגש, גם למי שלא מגיע מתחום הניצוח כמוני. אני רוצה לשאול אותך בעצם את השאלה. אנחנו יודעות שהרבה מאוד תחומים היו גבריים מאוד במהותם, אבל לאט לאט הם משתנים, אבל תחום הניצוח הוא אחד המאוזים האחרונים שבהם לגמרי. עדיין, אני חושבת, רואים בעיקר גברים. למה זה?
כן,
זה
לא צריך
ניצוח.
לחשוב, לא צריך לחשוב כל כך הרבה. ברגע שאת וכל אחד אחר שאנחנו נשאל אותו באופן אקראי, כמה מנצחות הוא ראה בחיים שלו כשהוא הלך לקונצרטים, אז אם זה בישראל, אז סביר להניח שרוב האנשים לא ראו אפילו קונצרט אחד עם מנצחת, ויהיו כאלה בודדים שראו אולי מישהי אחת. וזה כמובן לא הגיוני, בגלל שאין שום תחום בעולם, אבל בטח לא במוזיקה, שיש סיבה שנשים לא יהיו שותפות לתחום הזה.
אבל את אומרת שזה בגלל שמה שהיה, כלומר, כי זו דוגמה שרואים, זה מה שמשמר, או שיש עוד איזושהי סיבה אינהרנטית? עד כמה המקצוע הזה הוא תובעני, למשל? עד כמה הוא פחות מאפשר חיי משפחה?
אין שום סיבה אינהרנטית לזה, זה לא קשור. כל התירוצים האלה זה תירוצים של הפטריארכיה, כדי לנסות לשכנע את אנשים למה זה לא מתאים להם, אבל אנחנו אלה המנצחות ש מקצועיות בתחום הזה יודעות שאם אנחנו בחרנו בזה, אנחנו מספיק בוגרות כדי לדעת מה טוב לנו, ואנחנו לא צריכים שום גבר שיגיד לנו מה נכון לנו ומה לא נכון לנו.
אז אין לך איזשהו הסבר פרט לזה שיש מנצחים, ועדיין יש בעיקר גברים, אין לך הסבר נוסף לדבר הזה. זה פשוט מין אי כזה שכך הוא נותר, לפחות עד השנים האחרונות.
כן, מנסים לשמר את זה כאי, בטח בארץ, בעולם זה כבר יותר מתפתח, ומהמחקרים שאני עושה וממה שאני בודקת, קודם כל זה לא נכון שיש הרבה יותר מנצחים גברים ממנצחות נשים, בטח לא ב-20 שנה האחרונות, כשכמעט 50% ממי שלומד ניצוח בארצות הברית זה נשים. אז אין שום סיבה שבדור הצעיר אנחנו לא נראה, מהדור הצעיר לפחות, 50% של נשים על הבמות החשובות, כמו שאנחנו רואים גברים. כן. נכון שבדורות הקודמים היו פחות, אבל גם לא בגלל שהיו פחות נשים שרצו, אלא בגלל שפחות אפשרו בכלל אפילו להיכנס לאקדמיות, אז הייתה המגבלה הזאת. אבל היום אין שום סיבה ושום הצדקה לכך שאנחנו נראה את הדור הצעיר, בעיקר גברים, כי שוב, אנחנו אותו מספר של אנשים, ומהרשימה שאני אספתי, ושאני גם מציגה מדי יום בהשטג One Conductor a Day, יש לי רשימה של 2,400 מנצחות.
סביר לה שתשתנה ממש בשנים הקרובות, ממש, נכון, אנחנו צופות שינוי בדבר הזה, ממש בשנים הקרובות.
כבר, השינוי כבר קורה בעולם.
לא, אני אומרת על הבמות, גם כאן.
כן, על זה אני לא בטוחה. אני מקווה, יש לי רק לקוות.
אוקיי, אז מדובר בעיקר במוסכמה חברתית. הסרט הזה, המנצחת, הוא גם סיפור פמיניסטי, אבל הוא גם, אולי, לא יודעת אם יותר, אבל בטח באופן שווה, הוא סיפור של פריפריה מול מרכז, של עד כמה חשוב ללמוד בבתי ספר מסוימים, עד כמה התנאים אינם שווים במרכז ובפריפריה. מה הידע שלך מלמד אותך על הנושא הזה?
אז בתור מי שגם מלמדת, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה בדיוק פריפריה, אבל בעיר שהיא לא מרכזית בישראל.
כל מה שהוא לא מרכז תל אביב, פחות או יותר בישראל, או בתחומים האלו אפשר להגיד גם בהחלט ירושלים, שהיא כן מעצמה של לימודים מוזיקליים, הוא פריפריה.
אז אם זה נחשב פריפריה, אז אני רק יכולה להגיד שבתור מי שהיא עוסקת בחינוך מוזיקלי לשלל הגילאים, אז אני מלמדת ניצוח בקונסרבטוריון של מעלה אדומים, בניהולו של בנימין שפירה, ושם אני כל כך נהנית לפגוש נערות ונערים, כמובן התנאי שלי שבאמת היה ללמד שם זה שבאמת יהיו לי גם תלמידות, ולשמחתי יש לי אפילו יותר תלמידות מתלמידים, ואני רואה איך הכלי המוזיקלי, כולם שם מנגנים בתזמורת סימפונית שיוצאת לחול כל שנה, ואני רואה עד כמה זה מעשיר אותם ומעצים אותם ונותן תחושה של ביטחון עצמי, וזה בעצם כלי שמגשר על הפערים, כי מי שמנגן, הוא יש לו את הכלי לכל החיים, שגם אם הוא לא ימשיך במוזיקה כמקצוע, זה משהו שנותן משהו הרבה מעבר, גם בביטחון עצמי, פיתוח מוסגוליות, חשיבה יצירתית, אינטליגנציה רגשית, כל כך הרבה וכישורים אינטלקטואליים שזה מעניק, שאני בטוחה שכל מי שלומד בפריפריה מוזיקה, זה ייתן לו מקפצה ויגשר על הפערים בינו לבין מי שנמצא במרכז, בתל אביב למשל.
כן, שוב, אני מאוד מאוד נהניתי מהסרט, אני חייבת להגיד שהרגשתי שיש בו משהו שיהיו כאלה שיתענו שהוא מאשרר דווקא היררכיות ישנות. כלומר, כמובן, כמו שאמרנו, יש כאן מסרים פמיניסטיים, אבל עצם זה ש... שוב, המנצחת שעל סיפורה, הספר הזה נשען, זה יהיה זיואני, היא בת למהגרים, והמהגרים האלו מוצגים בצורה מאוד מסוימת. כלומר, כאנשים שאימצו ב-200% את התרבות של הכובש, ומעדיפים אותה על פני התרבות שממנה הם באו. מה את חושבת על זה?
אני חושבת שקודם כל, אני מכירה סיפור כזה מהסיפור אפילו של, אפשר להגיד, אולי של בן זוגי, שהוא אמנם נולד בשנחאי, בעיר מרכזית, ממש לא פריפריאלית למשפחה מאוד עמידה, אבל לתרבות אחרת, וההורים שלו, היה להם מאוד חשוב המוזיקה הקלאסית המערבית, שהיא לגמרי שונה מהמוזיקה הסינית, כדי, קודם כל בגלל שהם אהבו את זה. וגם
כן, נכון, אבל זה לא כמו יחסים בין צרפת לבין אלג'יר. אני חושבת שפה בסרט יש גם איזושהי הצגה כזאת של מין המהגר, המהגר הצייטן, המשתלב.
לא, לא, אני חושבת שזה משהו אנושי. אני חושבת שהאבא בסרט הזה, רואים שהוא אהב את המוזיקה, הוא לא עשה את זה דווקא עם כוונה שהבנות שלו, כי מדובר בעצם בשתי אחיות, שאחת מהן היא המנצחת, השנייה היא צ'לנית, והוא עשה את זה מתוך אהבה אמיתית ועמוקה למוזיקה, שבמקרה זה גם משהו שנתן את ההזדמנות וקרש קפיצה לבנות שלו להתקדם, אבל ההרגשה שלי, ושזאת ההוכחה, שלמוזיקה יש כוח כל כך חזק, ולכן אנחנו לא צריכים לחשוב שזה משהו שהוא שייך רק לנו, לאנשים מהמערב. לא, המוזיקה גם הקלאסית, אפילו שהיא נוצרה על ידי מלחינות ומלחינים מהמערב, מה שאנחנו קוראים, נגיד, מאירופה, רוב המלחינים הקלאסיים.
את אומרת מלחינות ומלחינים, אבל בסרט, על אף שהוא פמיניסטי, יצירות המבוצעות, הן כמובן, את הקלאסיקות של הקלאסיקות, הן יצירות שכתבו גברים.
נכון, וכשיצאתי מהסרט, ובן זוגי היה איתי, והוא בעצמו מנצח, אז הוא העלה את הנושא הזה, כי הוא יודע שאחד הדברים שהכי חשובים לי, זה לא רק הנושא של השילוב של המנצחות של נשים בעולם הניצוח, אלא גם הנושא של המלחינות, וזה באמת הפריע לנו, ואני חשבתי שזה דווקא לא היה, זה היה יכול, עלול לפגוע בסרט, אם היו מכניסים עוד אלמנט.
אני מסכימה איתך לחלוטין. יש גבול לכמה אנחנו רוצים למתוח את ההיסטוריה, אנחנו רוצים לתת לה גם להשתנות, וגם לספר סיפור אמין. זה מאוד מאוד חשוב.
כן.
עד כמה את בקריירה האישית שלך כמנצחת מוערכת נתקלת בקשיים על רקע היותך אישה?
זה הבסיס של הקריירה שלי, הקשיים האלה, ולא רק שלי, אלא של כל הנשים המנצחות. ומי שתגיד שזה לא ככה בשבילה, אז אולי לה יתראה המזלה, אבל גדולות המנצחות בעולם, כמו למשל נטלי שטוצמן, שהיא אולי אחת המנצחות שזכו להיות מנהלת של תזמורת בסדר גודל מאוד גדול בארצות הברית, בעצמה מספרת על הקשיים שעשו לה גם בצרפת, שאפילו לא אפשרו לה ללמוד באקדמיה את תחום הניצוח בגלל שהיא אישה, ורק לפני כתריסר שנים, היום היא בת קרוב ל-60, רק לפני תריסר שנים היא התחילה להיכנס לתחום של הניצוח, אחרי שהיא כבר הייתה זמרת מאוד מפורסמת ומוערכת, ורק עכשיו היא בעצם יכלה לאפשר לעצמה להיכנס לתחום הזה. אז אני נותנת דוגמה אחת של מישהי מפורסמת, כדי שלא יגידו, מישהי פחות מפורסמת תמיד יכולה להתלונן, אולי היא לא מספיק טובה. לא, יש מספיק מנצחות מפורסמות שמספרות על כל הקשיים שלהן שעשו להן, ואולי גם היום כבר אולי פחות, אבל עדיין תזמורות ומנהלי תזמורות, כשהם בוחנים את הרפרטואר של השנה הבאה ואת המנצחים שהם יזמינו, אז הנטייה שלהם היא להסתכל על רשימת המנצחים הגברים, ולא להכליל בתוכה כאילו שמנצחות זה סוג אחר של מקצוע, ואוקיי, טוב, צריך, טליה תכתוב עלינו בטוויטר, אז טוב, אז אנחנו נוסיף עוד מנצחת אחת אישה, בואו תראו לנו את הרשימה של המנצחות נשים. אנחנו עדיין לא ברשימות הכלליות של המנצחים, ושם מתחילה הבעיה בעצם.
כלומר, את אומרת, כן, יש לפעמים תיקון, אפליה מתקנת שבה את לא רוצה.
אין שום, לנו אין שום צורך באפליה מתקנת. קודם כל, זה תיקון העיוות בעצם, מה שצריך, מה שקיים זה עיוות, ברגע שלא מתייחסים לחלק מאוכלוסייה המקצועית בכלל מתעלמים מהם ועושים אותם שקופים, אז זה עיוות. וכדי לתקן את העיוות צריך כן להסתכל עליהם, לא לתת לנו מתנות ולעזור לנו. אנחנו לא צריכות עזרה, אנחנו צריכות שפשוט יוציאו את הברך מהצוואר שלנו.
כן, אני מבינה. תגידי, לסיום, יש לנו באמת דקה, אבל אני רוצה לשמוע ממך, הלימודים, לימודי הניצוח, כפי שהם מוצגים בסרט, הם קשוחים מאוד. נכון. כך זה גם היה עבורך?
כן. זאת אומרת, לא תמיד זה ככה, אבל זה מאוד הזדהיתי עם מה שאנחנו ראינו, זה הכיתות אומן שלה עם סרג'ו צ'ילבידאקה, ובאמת הוא היה קשוח עם התלמידים, וזה באמת הרבה פעמים מקובל שמורים לניצוח, הם רודנים וקשוחים, ובמקרה שלי גם, למרות שאני מאוד אוהבת ומעריכה את המורה שהיה לי, מנדי רודן, זכרונו לברכה, אז חלק מהדרך שלו הייתה להיות קשוח עם התלמידים שלו, אבל זה לא צריך להיות ככה. אני למשל, כשאני מלמדת, וכשבן זוגי, שהוא מלמד גם באקדמיה למוזיקה בתל אביב, אנחנו ממש אמפתיים, ואנחנו מלמדים בדרך אחרת, זאת אומרת, זה אפשרי גם.
אז את דוברו של הקול החדש, מכל צורה שלא מסתכלים על זה, נגיד שוב, המנצחת, סרט חדש שעולה בסוף השבוע הקרוב, בהחלט מומלץ גם לילדים וילדות ובנות נוער. תודה רבה לך, טליה אילן, מנצחת ועורכת מוזיקלית, בכאן כל המוזיקה על השיחה הזו, להתראות.
תודה שרון.
עד כאן שלושה שיודעים לבוקר הזה. תודה רבה לעורכת שלנו תמנה הולצשטיין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שהיה על הביצוע הטכני. נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי בשעה 7 הבוקר, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב. ניתן כמובן להזין לנו ביישומון של כאן, או באתר, או בכל יישומון הסקטים שאתם נוהגים להזין להסקטים שלכם. אני שרון קנטור, נפרדת מכם, נתראה מחר.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.